כן, אנחנו רבותיי עסקינן בסיפור החיגר. אנחנו יודעים שהחיגר, צדיק האמת, שהוא אחרי שהוא התרפא, אחרי שהוא כבר למעשה לא חיגר, אלא עוסק בחיגרים, שזה העבודה שלו, אז הוא הולך לרפא קודם כל את הגזלנים, קודם הוא הולך לעזור לאנשים שיש להם בעיות עם ממון. כי ממון זה כבוד. רבנו דיבר על זה שבעצם, אם אדם מחפש כבוד, אני לא יכול לעזור לו. אם מחפש כבוד, אני לא יכול לעזור לו. לכן, קודם כל הוא עובר בזיונות, מבזים אותו, משפילים אותו. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד איתך. כי אם אתה מחפש כבוד, אז לא תביא בכלל מה אני רוצה פה. אז קודם כל הוא הולך לרפא את העניין של ממון, כי מה שמונח הממון מונח הרבה כבוד. מונח גם מצוות. אדם הממון יעשה גם מצוות יפות, כן? יהודי צריך, בשביל לקיים את המצוות הוא צריך ממון. ופרנסה לבית, ימים טובים, שבתות, תפילין, מזוזות, קיום. הכל זה מצוות. אבל מונח בזה גם את התאווה של הכבוד. והשיגעון של ממון. כמו שהוא, שזה נקרא עבודה זרה. אז קודם כל הוא מטפל בזה. הלך קודם כל לגזלנים, כלומר אלה שעסוקים מהשיגעון של ממון. אחרי כן הוא הלך לליצנים, שבעצם זה מרמז על עניין של התאווה הידועה, שזה השחוק של הלמד יהוד, מה שנקרא, שבעצם זה כל העבודה שלה, להפיל התאווה הידועה. רוצה להפיל את האהבה הידועה. הוא הולך לרפא אותם, את הליצנות הזאת. ושם יש עבודה הרבה יותר קשה, כי זה תהליך שלם, והוא עוקב אחריהם. הוא עוקב אחריהם בכמה אופנים, וכאן הסיפור הולך ונשזר עם עוד כמה נקודות מעניינות, מה קורה עם כל השינדלדים האלו, איך הם עובדים. אז רבנו נכנס לסיפור, כן? איך נוצר אותו ענן? שהמלך ביקש לקחת ממנו את הכוח ולהחזיר אותו. מי זה הענן הזה ומה קרה? ואז מתחיל עכשיו סיפור, בתוך סיפור, שפעם אחת היה חכם אחד, והקיסם המדינה היה אפיקורס גדול. ועשה את כל המדינה לאפיקורסים. והלך החכם וקרא את כל בני משפחתו. ענב אמר להם, הלא אתם רואים שהקיסר הוא אפיקורס גדול ועשה את כל המדינה אפיקורסים, הוא קצת למשפחתנו עשה גם כן אפיקורסים, יש לו כוח גדול, אפילו המשפחה של החכם, בני המשפחה של החכם, שהוא צדיק גדול לחכם, תכף נראה זה צדיק גדול זה החכם, אפילו אחי גם עליהם הוא השפיע. לכן נפרוש אל המדבר כדי שנשאר באמונה בשם יתברך. אין ברירה, נצא למדבר. והסכימו עמו. ואמר החכם שם, אמר איזה שם, ועשה קצת הדרך, וטס, לאן שטס. והביא אותו אל המדבר. ולא הוטב בעיניו אותו המדבר, ואמר שם ונסע אותם אל מדבר אחר. ולא הוטב בעיניו גם כן, ואמר עוד שם והביא אותם אל מדבר אחר, והוטב בעיניו. מאוד מעניין שהוא, המדבריות גם כן, יש לו כל מיני בחינות שם. ואותו המדבר הייתה סמוכה אל השני אלף ערים של השינדלדים. והלך אותו חכם ועשה עיגול סביבותם, שלא יוכל שום אחד להתקרב עליהם. ויש אילן, שאם היה אותו האילן נשקה, לא היה נשאר ממנו, כלומר מכל הממלכת השינדלדים, כלום. על כן עומדים יום ולילה מאיתנו שחופרים ואינם מניחים מים לאילן. שאל אותו למה עומדים יום ולילה? כיוון שחופרים פעם אחת עם נוע מים, די. השיב לו שיש בינינו מדברים. ואלו המדברים הולכים ועושים מחלוקת במלך זה למלך אחר. ועדי זה נעשה מלחמה. ועדי זה נעשה רעידת הארץ. ונופל האדמה שסביבות החפירה ויוכל לבוא מים לאילן. זאת אומרת, המדברים האלו, גם שם, בשידדים יש גם מדברים, שמפריעים להם. ובגלל זה זה הורס להם. ויוכל לבוא מים לאילן. על כן עומדים תמיד לחפור. כשנעשה מלך בינינו, עושים לפניו כל היצנות ושמחים. וזה מתלוצץ איך יזיק תינוק, והילדת מתאבלת עליו, וזה מראה ליצנות אחרות. כל מיני הזדקות. זה נקרא ליצנות. וכן כמה מיני ליצנות. כשהמלך בא בתוך השמחה, הוא הולך ומטייל עם השרי מלוכה שלו, מנסה עצמו לעקור האילן. כי אם לא היה אילן כלל, היה טוב לנו מאוד. למי טוב לנו? שדנדים. הוא מחזק ליבו מאוד כדי לעקור האילן כולו. כשבא אל האילן, אז האילן צועק מאוד, ואז אני נופל עליו פחד וחוזר לאחוריו. המלך. פעם אחת, נעשה מלך חדש ביניהם. ועשו לפניו ליצנות גדולות, ובא בשמחה גדולה, שזה מידן, מישהו נמצא בשמחה, מקבל עוצמות, ועשה לעצמו אבירות לב מאוד, ואמר לעקור את האילן כולו לגמרי, ויצא לטייל עם שרה וחיזק ליבו מאוד, ורץ לעקור אילן לגמרי. כשבא אליו נתן קול גדול, ונפל עליו פחד וחזר לאחוריו, הוא היה בכעס גדול, וחזר והיה הולך, בתוך כך, נסתכל וראה בני אדם יושבים, זאת אומרת, עקץ אנשים של החכם, עם העיגול, הוא ראה אותם יושבים, ושלח איזה אנשים מהאנשיו לעשות להם כראוי, כדרכם, תמיד, להזיק. כיוון שראו אותם, אותה משפחה, שבני אדם הנ"ל, של החכם, נפל עליהם פחד. אמר להם הזקן, חכם, אל תפחדו, אל תפחדו. כשהתקרבו השיניים לשם, לא יכולים להתקרב עליהם, מחמת העיגול, שהיה סביב אותם, ושלח שלוחים אחרים, ולא יכולים גם כן. הוא בא בכעס גדול והלך בעצמו ולא יכול גם הוא לקרב עליהם. הוא ביקש מהזקן, מהחכם, שהניחנו להיכנס לשם. ביקש ממנו, שימו לב, הוא נכנע ואמר לו, מאחר שאתה מבקש אני אניח אותך להיכנס, אתה נכנע אז אני אניח אותך להיכנס, אבל אין דרך שילך המלך יחידי ואני אניח אותך עם עוד אחד להיכנס. פתח להם פתח ונכנסו, וחזר וסגר העיגול, סוגר אותו איתם ביחד, מכניע אותו, שהוא יישאר בעיגול עכשיו. אמר המלך להזקן, איך אתה בא לשב על מקום שלנו? כל המדבריות זה שלנו, מה אתה בא לפה בכלל? כל האזור הזה, אתה באת לשטח שלנו בכלל. אמר לו, מפני מה מקומך? מה מי אומר שזה מקום שלך? מקום שלי. זה המקום שלי פה. אמר לו, אין אתה מתיירא ממני? ישיב לו לאו. אמר לו, אין אתה מתיירא? הוא פשט עצמו ונעשה גדול מאוד עד השמיים, ורצה לבולעו. אמר הזקן, אף על פי כן אני מתיירא כלל. אך אם אני רוצה, תהיה אתה מתיירא ממני. או, ריבונו של עולם. תפכו יוצרות. והלך והתפלל קצת, ונעשה אב וענן גדול, והיו רעמים גדולים, והרעם הורג אותם, ונהרגו כל השרי מלוכה שלו שהיו עמו, לא נשארו כמעו עם האחד שהיה עמו משם בתוך העיגול. כי הוא נשמר, הוא בתוך העיגול. הוא ביקש אותו שיפסוק הרעם, הוא פסק. ענה המלך אמר, מאחר שאתה איש כזה, אתן לך ספר מכל המשפחות ששינה יודעים, הכל אתן לך. כי יש בעלי שמות שאינם יודעים רק משפחה אחת. יש בעלי שמות, הכוונה מקובלים, נקרא בעלי שמות, יש מקובלים, שיודעים לעבוד עם שמות. איך הם משתמשים בשמות? כותבים כמיות ולהכניע ש"ד מסוימים, מזיקים מסוימים. אבל לא יודעים את כל המשפחות, הם יודעים משפחות מסוימות. ועם זה הם עובדים, על זה הם מכניעים. לא מכניעים את הכל. ואפילו אותה משפחה אינם יודעים בשלמות. אני אתן לך ספר שכתוב בו כל המשפחות. זאת אומרת, אם תרצה לכתוב כמה, תוכל להשיע כל אחד באשר תרצה. אתה רוצה לעשות, לעבוד עם קבלה מעשית, תוכל, מה שאתה רוצה לפעול לבריאה, כי דעת כל המשפחות, כל השמות. כי אצל המלך כתובים כולם. אפילו משנולד נכתב אצל המלך. מיד הוא נכתב. שלחת אחד שהיה עמו אחר הספר, הוא הוציא אותו מהעיגול, שלח אותו, נמצא שטוב עשה שהניח אותו עם אותו אחד להיכנס, כי אם לאו ואת מי היה שולח, ויביא לו את הספר. כל השמות המשפחות של כל שנולד, הכל מה שנולדו ונולדים כל רגע ורגע. פתח את הספר וראה כתוב בו אלף אלפים וריבי רבבות משפחות שלהם. הבטיח המלך שלא יזיקו לעולם את כל משפחתו של אותו הזקן. מי שזאת אומרת, מי שקשייך למשפחה של הזקן, קיבל הבטחה, בך אנחנו לא ניגע. מי זה משפחה שלו? מי שגם מקורב אליו, מי ששייך איתם, מי שדבוק איתו, שייך נקרא משפחה שלו. וציווה להביא את כל הפטרטים, את התמונות, של כל בני משפחתו, אפילו אם יונד להם איזה ילד, יביאו את מיד תכף את הפטרט שלו, את ה... זאת אומרת, כל התמונות של כל מי שאני... אנחנו צריכים שלא יזיקו להם. אז תביא את כל בני המשפחה של הזקן, כל המשפחות שקשורות איתו, כולם להביא. כדי שלא יהיה ניזוק שום אחד למשפחת הזקן. אחר כך, כשהגיע זמנו של הזקן, ניפטר מן העולם, קרא לבנה וציווה להם, אמר להם, אני מניח לכם זה הספר. ועל לא אתם רואים שיש לי כוח להשתמש בו, אם זה הספר בקדושה? אף על פי כן אני משתמש בו. אני יכול להשתמש בו. אני יכול לפעול מה שאני רוצה הבריאה. אבל אתם רואים, אני לא משתמש בזה. אני הולך רק עם אמונה, אני לא משתמש בכלל קבלה מעשית. רק עם אמונה, כמו שאריזל הזהיר מאוד מאוד. לא משתמש בקבלה מעשית. אף על פי שאדם מותר לו, אבל זה יכול, זה יזיק לו. אם לא יזיק לו, יכול להזיק לילדים שלו. אז הזהיר מאוד בצורה חמורה. כמובן שיש מקרים של כנראה צרכים מסוימים שנוגעים לכלל ישראל, זה עניין אחר, זה כבר חישובים של צדיקים, כמו שהמהר"ל עשה את הגולים מפראג וכדומה. מה ששיקולים של צדיקים, להציל קהילות וכדומה, שיקולים אחרים לגמרי. כן? אבל באופן פשוט, באופן הרגיל, השגרתי, הם נזהרים מאוד לא להשתמש בזה. ואני אומר, אתה רואה שאפשרות להשתמש איך שאני רוצה, ואף על פי כן אני משתמש בו. רק יש לי אמונה בשם יתברך. גם אתם אל תשתמשו בו. אפילו אם מצא אחד מכם שיוכל להשתמש בו בקדושה, אף על פי כן אל נשתמש בו, רק יהיה לו אמונה בשם יתברך. ונפטר החכם. והלך הספר בירושה ובא לבן בנו. והיה לו כוח להשתמש בו בקדושה. רק שהיה לו אמונה בשם יתברך. ולא היה משתמש בו. כאשר ציווה הזקן. והמדברים שיש ביניהם, היו מפתים את הנכד הזקן הנ"ל, מאשר שיש לו בנות גדולות, ואין לך לפרנסם ולעשיאם. זאת אומרת, לחתן זה כבר סוגיות כבדות. אז תשמע, לחתן זה לא פשוט. תתחיל, תשתמש בזה לצורך משהו, זה לא בשבילך, לחתן את הילדים. על כן, תשתמש בזה. אסף, והוא לא היה יודע שמפתים אותו. וסבר שליבו מייעצו לזה. ונסע לאביו זקנו על קברו, ושאל אותו. זאת אומרת, הוא עשה ייחודים שם על הקבר, יש ייחודים על פי אריזל שאפשר לדבר עם הצדיק בקבר. שאל אותו, ואשר שינח את הצוואה שלא להשתמש עם הספר, רק שיהיה לנו אמונה בשם יתברך, ואתה הלב מפתה אותי להשתמש בו. ענה אותו הזקן, הנפטר, אף פי שיש לך כוח להשתמש בו בקדושה, מוטב שיהיה לך אמונה בשם יתברך. ואל תשתמש בו, בשם יתברך יעזור לך. ועשה כן. והיא היום, והיה באותה מדינה, היה מלך חולה באותה מדינה, שיושב בה הנכד של הזקן. ועסק בדוקטורים, עסק בכל מיני רפואות, ולא היו יכולים לעשות רפואה. מחמת גודל החמימות שהיה שם באותה מדינה, לא היו מועילים הרפואות. עוד מעניין. וגזר המלך שישראל התפללו בעדו. בוודאי, ממי הכתובת? עם ישראל. כן. אמר המלך שלנו, באשר שזה הנכד הנ"ל, יש לו כוח להשתמש עם הספר בקדושה, ואינו משתמש בו, מי זה המלך של השינדלדים? עכשיו הוא רואה, הם רואים שהוא לא משתמש בספר ויכול להשתמש, על כן נעשה משהו לטובתו. מה לטובתו? וציווה עליי להיות שם ענן, כל זה סיפר ענן, וציווה עליי להיות שם ענן, כדי שיהיה למלך רפואה מהרפואות שלקח כבר, מהרפואות שיקח עוד. זאת אומרת, הענן הזה גורם שלא יהיה כל כך חמימות, ואז אפשר שיתרפא אותו המלך באותו מקום שהוא גזר על היהודים להתפלל. והנכד ענה לא ידע כלל מזה, ומחמת זה אני הייתי בכאן ענן. כל זה מספר ענן להשליח, וזה הבן ענה לחיגר, שומע. היה הולך אחרי ושומע. והביאו אותו למלך, את הענן. וציווה המלך שיקחו את הכוח ויחזירו למלך ענן. ויחזירו לו את הכוח. ואז חזר הבן של השינדלדים שלקחו אותו, ועינו אותו, היה מעונה והמיוסר מאוד ולא כוח. קיינו אותו מאוד שם, וחרם מאוד על המחשף שינה אותו על כך, וציווה לבנה משפחתו שיהיו אוהבים תמיד על המחשף הנ"ל. ויש ביניהם מדברים, בין השינדלדים יש מדברים. מה זה המדברים? לשון הרע, חילויות, דיבורים. גם ביניהם יש. מאוד מעניין. תמיד לשון הרע וחילויות מפריע והורס. אז גם שם זה מפריע והורס. כן? והלכו והגידו למחשף שישמור עצמו. כי הם עורבים עליו, ועשה מחשב תחבולות, וקראות מחשים שיודעים למשפחות כדי לשמור מהם, וחרם עוד לבן הנ"ל ומשפחתו על המדברים, עד שגילו סודו למחשף. פעם אחת הזדמן שהלכו יחד המשפחה של הבן הנ"ל, והמדברים על המשמר אצל המלך, והלכו בני המשפחה הנ"ל ועשו עלילה על המדברים, והרג המלך את המדברים, וחרה למדברים הנשארים, והלכו ועשו מרידה בין כל המלכים, והיה בין השנדים רעב וחולשות וחרב ודבר, ונעשה מלחמות בין כל המלכים, ועד איזה נעשה רעידת הארץ, ונפלה הארץ כולה, ונשקע אילן כולו, לא נשאר מהם כלל, ונעשו כלא היו, אמן.
אמן.
מאחר ואנחנו עוסקים באילן הזה, שמהתחלה, מתחילת הסיפור אנחנו, היה חכם שציווה
להשקות
אילנות, ואנחנו יודעים שהשנה, השבוע, ט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט?
חג האילנות.
ט"ו בשבט הגיע. כן. אז מה, אז בט"ו בשבט זה העניין של האילן. והאדם עץ השדה, כי אדם עץ השדה, הוא צריך להבין מה זה האילן הזה. שמתחילת הסיפור ועד סופו זה סביב, הכל סביב האילן. הכל סביב האילן. ו... זה היה בעצם מה שהלבנה התלוננה על מה שהאילן הזה, יש פה בעיה, כל הבעיה עם האילן, הכל את הבעיה עם האילן, כן? אמנם החמה נתנה לה, כן? נתנה כאן את הפתרון בגלל שיש את האבק, אבל כל פנים הלבנה סובלת מאוד, כן? שבגלל שלא משקיעים את האילן, ולא רק שלא משקיע אותו, אלא אני מזריח עליו, אני מייבש אותו, זה אמרה החמה, ואז ענתה הלבנה, אמרה לה, שיש אלף ערים, ועוד עוד אלף ערים, כן? והם יונקים מהרגליים שלה, של הלבנה. זאת אומרת, בעצם כל העניין שלנו, זה העניין של האילן, ומה שבעצם, הלבנה שהיא סובלת ברגליים, שזה בעצם זה העניין של המלכות, הלבנה זה המלכות, זה השכינה הקדושה. אנחנו, כל העבודה שלנו זה תיקון פגימת הלבנה. שזה בעצם החיסרון שבשכינה שנגרם על ידי המעשים שלנו. וזה עבודה כל החיים של כולנו. כל אחד באופן פרטי, החלק שלו בשכינה. בכלל ישראל. אבל זה מאוד מעניין. זה מתחיל בעניין של השקעת אילנות. וזה ממשיך באמצע גם כן. וזה חוזר וחזרה עוד פעם. הכל סביב האילן הזה. שהאילן הזה בעצם, הם תורכים מאוד השינדלדים. שהוא לא יהיה מושקה, ברגע שהוא יקבל את ההשקעה שלו בצורה מסודרת, נגמר כל הסיפור. כן? אז הגענו פה לשלב הזה, שהענן הזה, רצינו להבין איך הוא נוצר הענן, ואז, בוא נלמד עכשיו שלב שלב בעצם מה קרה כאן, שדרך הסיפור עם הענן, אנחנו לומדים להבין בעצם איך בנויה כל המלכות הזאת. ומה הכוח של הזקן, שהוא צדיק גדול מאוד, שעושה את העיגול, ובעיגול הזה, את מי הוא כולל בעיגול הזה, ואיך הוא מציל עם העיגול הזה. את מי יש לו כוח להציל. אז הוא מספר כאן שהקיסר היה אפיקורס גדול, ולא הייתה ברירה. היו צריכים לברוח משם. צריך להבין שהענן הזה, רבי מדבר על הענן, מדברת תורה קופת וו, בדיוק התורה שמדברת, זה מאוד מעניין, שכתוב ש... תורה קופת וו, רבנו מדבר על העניין הזה של הענן, מה זה ענן? ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, ששם האלוקים. רבנו מסביר כאן שיש מניות שזה נקרא ערפל. המניות זה נקרא ענן וערפל. לאיפה רואים את זה? כתוב אצל אברהם אבינו, ולא חסכת את בנך את יחידך. לא חסכת את בנך את יחידך. שבעצם עניין של לא מנעת. זאת אומרת, חושך זה עניין של מניעה. זה נשאל של ענן וערפל. כל המניות זה ענן וערפל. משה ניגש אל הערפל, אל המניות האלו, בתוך המניות, בתוך הענן, בתוך הערפל. העננים האלו זה הפילים של מניות. שזה בעצם כל העניין של הענן, שמצד אחד הוא ערפל, שמסתיר, זה בעצם כל העניין של השינדלדים. מה זה העניין, מה העניין שלהם בעצם? שזה בעצם כל העניין של החיגרות. מה זה החיגר בעצם? מה העניין, מה, מה העניין של החיגרות? מה העניין שכל אחד הוא חיגר? מה הבעיה של החיגר? שאנחנו חיגרים, מה הבעיה? שיש יניקה לשנדלדים, הכוונה שיש עננים שמסתירים את האלוקות. אדם יודע שמטבח, נחשב מטבח, אבל תום נקרא לבלבול, רגע, מה, אז איפה שמטבח בסיפור הזה? למה הוא לא עוזר לי? למה זה ככה נראה? למה, מה, אני כזה גרוע? לא, איפה שמטבח, נו, מה, איפה, מה, אני לא מתפלל, מה, אני לא לומד, מה, אני לא עושה דברים טובים. בסדר, אני לא הכי צדיק בעולם, אבל למה אני צריך לעבור כאלה דברים מוזרים? אז כל העננים האלו, אלה הם עננים. עננים שהם יושבים על המוח, כל העננים האלו. ומסתירים את האלוקות, שזה בא מהיניקה של השינדלנדים, משם זה מגיע. זה מאוד מעניין שלומדים, כתוב שאם לומדים דבר מסוים, לפי סדר, ומגיעים בדיוק למה שנוגע לפרשת השבוע, כמו שקרה לנו פה, נגיד על העננים, וזה בדיוק מה שרבי מדבר, על מה זה ענן, והיעמוד עם מרחוק, כמו שניגש אל ערפל, שם האלוקים. זה פרשת השבוע בדיוק, פרשת יתרו. כשלומדים משהו מסוים על הסדר, ומגיעים לדבר שנוגע בדיוק לפרשת השבוע, זה מראה על השגחה פרטית מיוחדת ועל רחמים גדולים מאוד. על רחמים מאוד גדולים. זאת אומרת, יש פה רחמים מאוד גדולים, להוציא אותנו מהעננים. מהעננים שיושבים עלינו. מה זה עננים? זה מניעות, זה הפרעות, זה בלבולים, זה הסתרות, שמסתירים את האלוקות. אני יודע שיש בורא עולם, יש השם יתברך, מעניין את העולם, אבל כל פעם שמגיע ענן כזה, אז הוא נקלע למבוכה, נקלע לקושיות, נקלע לקושיות על החיים שלו ועל השם יתברך. ואין לו כוח להמשיך ככה. אין לו כוח. אז הוא מתקשר אליי ואומר שהוא רוצה להתאבד. או שהוא רוצה לזרוק את הכיפה. ואני אומר לו, בסדר, אתה, הבנתי אותך, הבנתי, אבל מה זה יעזור? זה פותר משהו? לא, זה לא פותר, זה מחאה שקטה. נגד מי המחאה? נגד מי? אתה יכול לעשות מחאה נגד השם יתברך? מה אתה, מה הוזזת? מה הוזזת? שום דבר, מה שינית בבריאה? הוא רוצה להפגין, מה להפגין? להפגין את הטיפשות שלך, אתה לא יותר מזה, לא מפגין כלום. את הכאב, הקדוש ברוך הוא, את הכאב שלך, והוא כואב גם את הכאב שלך. השכינה הקדושה מאוד מצטער בצער שלך מאוד מאוד. אתה רוצה לצייר את הקדוש ברוך הוא עוד יותר? שעוד גם את הטיפשות נוסף לכל. אז זה בעיה גדולה. אבל אין לאן ללכת. הוא ימיים, הוא יזרוק את הכיפה. ומה יהיה? בסדר, יזרוק את הכיפה, נו מה עכשיו יהיה? אז תסתובב לי כיפה, נו מה עכשיו? את מי ניצחת פה? חוץ משהוכחת טיפשות מועד, את מי ניצחת פה? רק מה, אדם בצער שלו, הוא לא מחפש, איך אני פה עושה הפגנה כזאת שעשה רעש בשמיים? איך תעשה הפגנה? תצעק להשם, ותן צעקה, בוא תראה איזה צעקה הוא עשה שהגיע לעקור את האילן, נגדות צעקה שהמלך שלהם בעצמו נבהל. וזה תעשה, זה מה שצריך לעשות. תן צעקה שיבהלו שם. מה הוא הולך לעשות? הוא הולך לראות, נגד, אני מסכן. תביף את הכיפה, שלום, נו מה הלאה. עצם המחשבה הזה מראה את גודל הבלבול פה, ריבונו של עולם. זה מה שרבי נתן אומר, מביא את הלקטי הלכות. הוא אומר, מחטאת, מה תפעל? אפילו אם תעשה עבירות, מה אתה יכול לעשות פה? מה אתה יכול משהו לפעול מה שאתה... הוא אומר, לא, אני עכשיו הולך לקדוש, להרוס לקדוש ברוך הוא את כל תהליך הגאולה שלו. אני הולך לקלקל לו את כל התוכנית. בוא נראה מה יהיה, מה יעשה עכשיו. אומר, הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה, גם פרעה ניסה להרוס. הייתה בקרה דרך זה מה שניסה להרוס, דרך זה יצא קידוש השם הכי גדול. הוא אמר, אני הכביד את ליבו עוד יותר, עוד יותר, עשה עבירות קשות, והכביד את ליבו עוד יותר, ונפלא, וזכה שיכביד עוד יותר את ליבו, ויקשה עוד יותר את ליבו, ודרך זה יתגדל עוד שם השם, ועוד מכות ועוד מכות. אז הוא אומר, אני אתן יריעה בשמיים, ואני אעשה חור שם בשמיים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נפלא, אני אעשה דרך זה, יוריד את זה, יותר גשם דרך החור הזה. כי הבן אמר פורש, הקדוש ברוך הוא תמיד גומר, תמיד הוא גומר. אז הוא אומר, סליחה, אז אני לא מבין, אז איפה פה הבחירה? איפה פה הבחירה? רגע, אני לא מבין, יש טוב ויש רע. אז מה, אז הקדוש ברוך הוא יודע מראש שאני אעשה רע, אתה אומר, דרך זה יביא את הגאולה, דרך מה שאני הרסתי וחיבלתי יביא את הגאולה. אם אני אעשה טוב, הוא גם יביא דרך הגאולה דרך שם. רגע, אני לא מבין, אז איך איפה הבחירה פה? הוא אומר שהוא עושה דברים לא טובים, ירוס את הגאולה, ואני אומר, ואז בא רבי נתן מסביר, תדע לך, בדיוק דרך שם תבוא הגאולה, דרך מה שהרסת וחיבלת. זה בדיוק, כשקדוש ברוך הוא יגיד, אתה רואה? עכשיו בדיוק זה המסלול לגאולה. אומר, ידעו שאני אעשה את מה של הדברים לא טובים. ידעו את זה. אז איפה הבחירה? אז התירוץ הוא, חושב שיש שתי אפשרויות, רק אם יעשה טוב, יעשה רע. והנה, אתה רואה? אם עשיתי רע, ואפשר להתברר, למפרע, שהקדוש ברוך הוא ידע, כי הוא מביא את הגאולה דרך השטויות שהוא עשה. אז תדע לך קודם כל, הקדוש ברוך הוא הביא את הגאולה אף על פי שעשית השטויות. לא בזכות השטויות, אלא אף על פי שעשית השטויות. ומה שעשה שואל, אם ידעו מראש שתעשה שטויות או לא, אז תקשיב טוב, יש בחירה כל רגע. אין שתי אפשרויות, אור טוב או רע. יש 52 אלף אפשרויות. איך יכול להיות? תעשה טוב, טוב קצת רע, טוב עם הרבה רע, טוב עם רע וקצת טוב ומבולבל עם רע ואיזה טוב ורע. רע וטוב וטע ורע וטוב. רע לגמרי. רע פחות עם קצת טיפה טוב. רע עם פלפל של טוב, עם פלפל של רע. יש בלי סוף אפשרויות. ולכל ה-82 אלף אפשרויות האלו, הקדוש ברוך הוא כבר תכנן את הגאולה דרך כל האפשרויות האלו. עכשיו צא לדרך, תעשה מה שאתה רוצה, מתוכנן הגאולה כבר. אז יש בחירה או אין בחירה? מה שתבחר יש גאולה. ומה, אם נעשה לא טוב, נקנה אנשים, תהיה נשים. אז לא חבל? אז לא חבל? הגאולה תבוא בין כך תבוא. השאלה אם אנחנו נהיה, הגאולה תבוא בזכותנו, או אף על פי מעשינו עד לא טובים. הגאולה, השאלה היא תבוא, בזכות המעשים טובים שלי תבוא הגאולה, או אף על פי המעשים הלא טובים, חב שלום. זאת אומרת, האם הגאולה תבוא בזכות המעשה טוב, או למרות המעשה הלא טוב? זה כל השאלה. האם יהיה לי זכות להיכנס בגלגל לטובה, או הפוך, בחלק הלא טוב? שהוא גם כן בלתי נמנע מכל הסיפור, חלק מהסיפור. כי הקדוש ברוך הוא כבר תכנן 82 אלף אפשרויות להביא את הגאולה, עם כל מה שנעשה, כל שנייה, בכל רגע, עד סוף כל הדורות. הכל כבר מתוכנן עד הסוף. בכל פשט דרכים, כל מה שנעשה כבר, הכל מתוכנן עם כל האפשרויות שיש עד אין סוף. הכל כבר מתוכנן עד הסוף, וכל מה שתעשה, מכאן ואילך, כל ימי חייך, עם כל הצירופים של כל עם ישראל, עם כל ההסתברויות של כל המצבים, האין סוף, המצבים האלה, כבר הגאולה כבר מתוכננת. רק השאלה אם תהיה, היא תבוא בזכות מעשינו הטובים, או למרות מעשינו החס שלום הלא טובים. זה כל העניין פה. אבל שיש עננים, בוודאי שיש עננים. הם מסתירים את האלוקות. למה? כי זה בא מהשדה עם העננים האלו. משם זה מגיע. לכן כל העניין פה עם העננים, העננים האלו זה הפרעות. כן, מה שרבנו פה מפורש, מה זה ענן? זה מניעות. ומשה רבנו ניגש אל הענן בתוך הענן. והיה עמוד מרחוק, משה ניגש אל הערפל, אל הענן, ששם האלוקים. למה? כי הוא יודע, הקדוש ברוך הוא שם בפנים. הוא לא מפחד הקדוש ברוך הוא פה נמצא בפנים, בתוך הענן. איך זה יכול להיות? הוא רואה אריה. הוא רואה אריה, אדם רואה אריה. מיד אמרנו, אריה, השם הרחם, מתבטל לגמרי. מה זה אריה? לא, לא אריה ששואג, רק אריה ככה סתם, אריה. אם בא לקראתו גם אריה, זהו, שמע ישראל. אם הוא גם פתח, נגמר הסיפור. הוא מבין שזה עוד נגמר. איך הגעתי למצב הזה? אין גם מה לחשוב. זה פחד אימים. אם הוא שואג, בכלל, השם מרחם. כי שאגה של אריה זה, השם מרחם, זה שאגה שהיא, כתוב על זה, שמביאים על זה, שבגן חיות, גן החיות, איך מאכלים את האריה? אנשים חושבים שמיסטר אריה מאכל, מביאים לו על מגע של כסף את השניצל. או שווארמה, או מעורב ירושלמי, מי הביא לו כזה דבר? מביאים לו ארנבות, אבל איזה ארנבות מביאים לו? איך הוא אוכל את הארנבת, האריה? האריה צריך לאכול ארנבות. איך הוא אוכל את הארנבת? מכניסים לו ארנבת לתוך הכלוב. לתוך הכלוב, הארנבת נכנס לתוך הכלוב. עכשיו, מה? באותו רגע כשהוא רואה את הארנבת נוסף, היא נתקעת במקום, הארנבת. נתקעת במקום, היא לא זזה. היא נעצת במקום, היא לא יכולה לזוז. הוא ניגש, לוקח ואוכל, זה הכל. לא צריך, לא יותר מזה. היא יכולה לברוח. המקום שהיא נכנסה גם זה המקום שהיא יכולה לצאת, כי זה סורגים. היא יכולה לברוח בקלות. מהשאגה שלו, היא ננעצת במקום, לא יכולה לזוז. לוקח, לא אוכל, זה הכל. זה מה שהוא עושה. הוא יודע בדיוק מה קורה, מכיר את המנגנון שלה, מה קורה איתה, שברגע שהוא שואג, היא ננעצת במקום. הוא לא צריך אפילו, הוא לא צריך לרוץ אחריה. הוא אריה, הוא צריך לרוץ אחרי מישהו. הוא משמיע, ננעצת, לוקח, אוכל, זה הכל. זה נשמע מזעזע. לא מצב סימפטי בכלל. אנחנו תמיד לטוב את החלש. הקדוש ברוך הוא מבקש את הנרדף. זה חוכמה, אריה, זה חוכמה. תראה את הארנבת, איזה מסכנה. אז זאת אומרת, אדם פתאום רואה אריה, במדבר לבד, הוא במדבר לבד. אריה, זהו, פה זה נגמר, עכשיו הסיפור. עכשיו אריה מתקרב אליו, מתקרב. זהו זה, הבנתי את הסיפור, זהו. ואז הוא צועק, אבא תתגלה, אבא זה אתה, אבא זה אתה, תתגלה אבא. תח, מוריד את המסכה, איך ידעת המותק שלי, איך ידעת שזה אני? זה נקרא, משה ניגש אל הערפל כי שם האלוקים. אומר, אבא זה אתה, זה רק מסכה. איזה דעת נפלאה זאת. זה דעת נפלאה שהוא יודע, זה אבא, זה לא... אבל בלבול מוחין גמור, אין פה שום שכל, הכל, לקחו את כל המוחין, לקחו את הכל. מה זה הרואה אריה? לקחו את המוחין, אין כלום. מה עושים פה? אבל זה הכל, אתה זה אבא, זה הכל, זה אתה אבא. זה משה ניגש אל הערפל, זה נקרא דעת. אגב, שבשעת ניסיון לוקחים את הדעת, אבל נשאר רשימו מסוים. כי אחרת זה לא ניסיון. כמו שרמנתן חוזר על זה כמה פעמים דלקותי הלכות, אם לא לוקחים את הדעת, בשעת ניסיון אין פה ניסיון בכלל לצדיקים. אבל נשאר רשימו, מה הרשימו הזה? שבכל אופן זה השם יתברך, הכל זה השם יתברך. שהכל השם יתברך. משה ניגש לאפל כל אחד, מה זה משה? זה הדעת, כל אחד לפי הדעת שלו, מזהה את השם יתברך בתוך ההסתרה, בתוך הבלבול. זה נקרא ענן. בכל פנים, בהמשך כאן, אז מבואר שהוא בא, הרי החיגר צריך לתקן את כל הסיפור הזה, של כל העננים האלו. את כל היניקה, העננים האלו נוצרו בשם יניקה שנדלדים, שם נוצרו העננים האלו. כן, מה זה נקרא? אני מסתים את האלוקות, כל ההסתרות האלו. ואם ברגע שנשקע הענה, ברגע שמשקים את האילן, הם נעלמים הכל, כבר לא נשארו עננים. אוויר את רוח התנועה מן הארץ, נגמר הסיפור. אין שום עננים, הכל נגמר. אז התפקיד של החיגר, שהוא הולך לרפא את הרגלין, זה בעצם, הוא הולך להעיף את כל... את כל העניין הזה של, של, של הנענים האלו, כן? אז לפני כן הוא חוקר מה הכוח שלהם, הוא קודם כל הולך לחקור מה הכוח שלהם. הוא הולך לחקור את הכוח כדי לברר שם, את כל הבירור הזה, לעשות את כל הבירור. אז בתוך כדי שהמחקר שלו, אחרי העננים, הוא הולך לשמוע איך נוצר הענן. כי כל העניין של החיגר באמת שהוא מוסיף כל הזמן, מוסיף והולך כל הזמן, מה זה החיגר? הוא הקדוש נורא, צדיק נוראי שכל הזמן הוא מוסיף והולך בקדושיו טהרה. כי הוא, התפקיד שלו לתקן את הרגלי, שתקן את החיגרות שלנו. הוא רק מוסיף והולך כל הזמן. אז הוא, לכן עכשיו הוא עובד לחקור בדיוק את כל הממלכה הזאת שמייצרת את העננים, כדי לעזור לנו להעיף אותם, את כל הסיפור, זה העבודה שלו. לנו יש כל אחד, יש חלק בעניין הזה, כמה שמחובר לצדיק הזה. לחיגר, מה השאלה?
אנחנו החיגר או הצדיק האמת הוא
החיגר? החיגר זה למעשה, זה המילה לא מדויקת לכאורה, צריך להיות חיגרר. למה חיגרר? סנדל זה הנעל, וסנדלר זה אחד שמסגל סנדל, מתקל סנדלים. חשמלאי זה אחד שעוסק בענייני חשמל. אז מה בעצם לקצר? החיגר הוא מתקן חיגרים. צריך לקרוא לו חיגרר, לכאורה. כן? למה קוראים להבדיל, ליצרה קוראים כסיל? כי הוא מתעסק עם כסילים. אז צריך לקרוא לו כסילר. אבל קוראים לו זקן וכסיל. אז רואים שעל שם מה שמתעסקים כך קוראים. אז למה החיגר גם כן, קוראים לו על שם שמתעסק עם חיגים, קוראים לו חיגר. הוא היה חיגר, והוא תיקן את הכל בידיים שלמות, הוא נרפא לחלוטין, והוא הולך לתקן את החיגרים. כמובן שדרגת החיגרות שלו זה היה עניין אחר לגמרי. זה שלמות העולמות. ואז הוא הולך לתקן את החיגרות שלנו, שזה נפילת העולמות. שאנחנו בעצם למטה למטה במלכות, ברגלים למטה למטה, הוא צריך להרים אותנו. איך הוא ירים אותנו? שהוא עוקר בסוף את כל משקה את האילן, עוקר את היניקה הזאת, שנוינקים מהרגליים של הלבנה. הכל פנים, אז שם מספרת איפה הוא הלך לחקור. פעם אחת היה חכם אחד, והקיסר והמדינה היה אפיקורס גדול. אז הוא אמר שיש פה אפיקורסית מאוד גדולה, ואין ברירה, צריכים, כמו שומע הרמב״ם מפורש בהלכות דעות, שצריכים, כאשר רואים כזה דבר, חייבים לברוח, לא נשאר בכזה מקום. שומע הרמב״ם בהלכות דעות על הפרק ו', אם היו הכל נוהגים בדרך לא טובה, וכל מי שיש שם את כל ההלכה, כן, קצת ארוכה, כן, יצא למערות ולמדבריות. אם אדם רואה שכולם מתנהגים לא טוב, שיברח למדבריות, אנחנו יודעים, ולמערות, אנחנו יודעים שהיום המדבריות והמערות זה בידי הישיבות. שם צריכים לברוח. אתה רואה שאיפה שהולכים, איפה שאתה זאת, אתה רואה שהם חיצים, נורים בליסטרות של כל מיני שטויות ותומות למיניהם. אין מה לעשות, רק לברוח לבית מדרש. בתי כניסות בית מדרש לברוח. אלא המדבריות היום, כן. אבל זה הלכה מפורשת, צריך לברוח למדבריות. אז הוא אמר, הוא אמר לבני המשפחה שלה, אתם רואים, זה השפיע על כולם, אפילו לבני המשפחה שלנו זה משפיע. וקצת משפחתנו עשה גם כן לאפיקורסים. אז נאמר, נברח למדבר. שימו לב, עכשיו מאוד מעניין שהוא בורח מהאפיקורסים, הוא מגיע אל המדבר שקרוב לשינדלדים. מה הרווחת? מה הרווחת? היית קרוב לאפיקורסים, גרת, אז הוא עושה שם עיגול. נו, אפיקורסים, אתה לא יכול לעשות עיגול, גם שם אתה עושה עיגול. אבל שם אין לו מקום מוגדר, שם הם נמצאים, הוא נמצא בתוכם, פה הוא פרש, יש לו מקום מוגדר, ואז הוא עושה עיגול. אבל על כל פנים, למה הוא צריך להגיע לכזה מקום? לפני כן היה מדבריות אחרים, שלא היו קרובים אליהם. אבל שם הם סובבים אותו דווקא למקום הזה, כי זה התיקון שלו. הוא לכאורה ברח מהאפיקורסים. לאן הוא מגיע? הוא מגיע למקום ששני אלף ערים סמוך אליהם, כי יש לו עבודה איתם. אדם לא יוכל לברוח מהייעוד שלו. אתה עושה אלף סיורים, אתה נגיע לייעוד שלך. זה הצדיק הגדול שיש לו עבודה לתקן את כל העניין הזה של היניקה שלהם. להיות ניצוצות קודש מהסטרא אחרא. להרים את מי שצריך להרים, ועל כוחו ישלחו אותו לזה. לא יכול לברוח, זה הייעוד שלו. הוא הגאול הראשון, הוא הגאול האחרון, הוא לא יכול לברוח מזה. וגם כל אחד בפני עצמו לא יוכל לברוח מהייעוד שלו. הוא אומר, למה אני צריך לתקן עם הבן אדם הזה, ריבונו של עולם? תמיד אני בורח ממנו ותמיד הוא רץ אחריי. מה יש לי איתו? מה יש לי עם הייצור הזה? איך תדע מה, בגלגולים קודמים, מי היה אתה ומד מי היה הוא? שתשמע את זה, יעלמו כל השאלות. אתה תגיד לו, בוא, עזוב, אני כבר לא בורח ממך, אל תברח ממני. בוא נגמור את הסיפור כמה שאתה מהר. אבל ככה כל מה אני הולך במרוגז, כל מה נדבק אליי גם מספיק, המבטים שלו, כל הסביבה שלו, זה מרגיז, לך מפה, לך! לא זה, הוא בא. ולמה כל הדפוקים נדבקים אליי דווקא? כאילו שאני מושלם, הם דפוקים. איזו תפיסה מעניינת. הדפוקים נדבקים אליו. למה כל הבעייתים נדבקים אליו? זאת אומרת, הוא לא בעייתי, הם הבעייתים. איזה בא. דמי הדומיין. אתה לא מבין שהתיקון שלכם זה ביחד? לא הבנת עוד. אי אפשר לברוח מהייעוד. כל אחד לא יוכל לברוח מהייעוד שלו. מה קרה ליונה שברח מהייעוד שלו? הוא לא רצה להינבא, זה לשם שמיים משהו עשה. לא רצה להינבא, לא רצה שיהיה כיתוג על עם ישראל. אז הוא ברח, מה יצא? ברח לחוץ לארץ, כי לא להינבא. מה יצא? הגיע לתוך דג. נכנס לתוך דג. מה יצא בתוך הדג? צעק לברוח. אבל זה לא נדלש, זה היה שלבים. היה על האונייה, ובאונייה, וזה נסערה, וזרקו אותו למים, והגיע לתוך הדג, בלע אותו דג. מעניין אותי, איזה דג ענק הוא ישב שם בתוך הדג. זה מחנאים שם בתוך דג. אתה כבר עדיף לדבר עם מי שאתה רוצה, כבר להוכיח מי שאתה רוצה, כי לא משתמש בתוך דג, לך נדע מה יקרה פה. לפי שהדג נוסע ככה, כמו שנוסעים לאומן ישר, וזהו, קצת נדנד, הוא מתהפך כל פעם. זה נשמע כאילו, אתה יושב בתוך דג, נוסע כזה, אתה יודע, נוסע כזה, ורק חושב, מה אני עושה פה? אתה נוסע בתוך דג, הוא מסתובב לו כל פעם, פעמים הוא נוסע מסתובב במהירות. אתה יודע, זה גם מה השלב הבא שהוא יעשה לשם מרחם. ולא שואל אותך מה לעשות, הוא עושה. הוא מתייעץ. לא צריכים לחשוב על זה. אם תחשוב על כל דבר, הלכו החיים. יש דברים שאל תחשוב בכלל. פה אנחנו חושבים, כי יש פה רוגלח, אז אוכלים את הרוגלח ונרגעים, אתה מבין? אז אפשר לחשוב על זה. אבל סתם בלי רוגלח, אל תחשוב על זה. זה לא מצחיק, אבל נצחק, כן, הלאה. אז זה אומר כאן, שהוא הלך למדבר, ושימו לב, מדבר הזה לא מתאים לו, וזה לא מתאים לו, יותר מדי רגועים המדבריות האלו. הוא הולך לאיזה מדבר? לידם. דווקא ליד החבר'ה האלו, הבעייתיים. זה הוטב בעיניו. ואותו מדבר הייתה סמוכה על השני אלף ערים, של השינדיידים, והלך ועשה עיגול סביבותם, איפה שהם גרים, שהם התמקמו, שהוא יוכל שום אחד להתקרב עליהם. הוא עושה את העיגול הנפלא הזה, העיגול הזה שדיברנו עליו, העיגול הזה, זה השמירה. זה האמונה הקדושה. אמונתך סביבותיך. זה השמירה הנפלאה שאדם דבוק בשם יתברך, אי אפשר לפגוע בו. אי אפשר לגשת אליו. הגם שנחתם, שמפחדים, שניגשים אליהם, שידעתם, הם מפחדים בני המשפחה. והוא רגוע, אין מה לפחד, אנחנו שמורים, אתם לא רואים? אנחנו שמורים. והשמירה הזאת, הוא מקרין עליהם כל כך חזק, שמיד נרגעים גם כן, הם רואים את זה בחוש, שלא נפגעים. לא נרגעים, למה? כי מלאכה יצווה לך, שמוכה בכל דרכיך. ומצא לידי כיסיתיך, אומר הנביא ישעיה. זאת אומרת, יש פה שמירה מיוחדת. כן? אז מה שקורה, שבאמת הוא, הם נמצאים שם לידם, ועשה עיגול סביבותם שלו, יוכל שם אחד להתקרב עליהם. ואז מסביר רבינו את העניין של האילן, ויש אילן שאם היה אותו אילן נשקה, לא היה נשאר ממנו, מכל הממלכה שלהם כלום, על כן עומדים יום ולילה מאיתנו. מסבירים, הם מסבירים שם איך נוצר הענן, שחופרים ולא מניחים מים לאילן. מי זה האילן הזה? השכינה הקדושה, שישקו אותה עם התורה הקדושה. כנסת ישראל, נשמות ישראל, האילן, אדם יש השדה. ברגע שהאילן הזה מושקה, נגמר הסיפור. ושאל אותו, למה עומדים יום ולילה? כיוון שחופרים פעם אחת, נגמר הסיפור, תחפרו. עשו תעלה, הוא לא יקבל מים, נגמר הסיפור. זאת אומרת שיש לנו מדברים, המדברים האלה עושים מחלוקות, נהיה מלחמות, נהיה רעידת אדמה, ונופל מהאדמה, ונוכל לבוא מים לאילן. אז גם יש להם עבודה כל הזמן. ממה נוצרים המדברים שביניהם? ממה שכל אחד מאיתנו עושה תשובה. זה עושה בלבול של האצלם. כל אחד עושה תשובה, לא מתואר כשאין לו כוח, משתדל למרות הכל, מתבודד, הולך למקווה, צועק להשם, מבלבלים אותו בוקה מהתחלה. כל זה לא נעלם, זה גורם שם שיש מדברים. הוא חושב שמה הם השבים החיים שלי, מה אני כבר עושה? איפה אני ואיפה גאולה, איפה אני ואיפה השכינה? הוא לא מבין שמה שאתה עושה, אתה גורם להם מדברים. עושה להם בלבול אתה עושה להם. ומזה זה גורם שיש ביניהם מחלוקות, יש בלבולים. ואז הם צריכים מחדש להמשיך לחפור. כי אם אתה לא תעשה כלום, והוא לא יעשה כלום, וזה לא יעשה כלום, אז הם לא הם היו ועבדו בשקט, הם חפו פעם אחת, כך זה מה... הם נלצים כל מה לחפור, כי אנחנו, וזה בעצם מה שקורה, שנותן כוח, שבסופו של דבר, בסופו של דבר יהיה הסיפור, ייגמר הסיפור, באיזשהו שלב ייגמר הסיפור. כן? על כן עומדים תמיד לחפור, כשנעשה מלך בינינו, עושים לפניו כל היצנות ושמחים. למה, מה היצנויות שהם עושים? זה היזקות, זה היצנויות שלהם, השם ישמור. כל מיני היזקות שהם עושים. כן? והוא מקבל כוחות מזה. מקבל מזה כוחות, ומזה הוא מתחיל, הוא מנסה לעקור את האילן. מחזק את עצמו, מקבל עוצמות. מהשמחה. השמחה נותנת עוצמות. אותם כללים בדיוק, אותו דבר בדיוק. זה כנגד זה ברא אלוקים. בדיוק מה שבקדושה יש בסיטה אחת הדבר. השמחה נותנת כוחות, מקבלים כוחות, המלך שלהם מקבל כוחות, ואז הוא בא לעקור את האילן. ורץ לעקור אילן לגמרי. כשבא אליו נתן קול גדול, נפל עליו פחד, חזר לאחוריו. הוא בא בכעס גדול, וחזר והיה הולך. אבל מה? לא לחינם שם, בצורה מדויקת, הגיע שם הזקן הזה, החכם, שהתיישב שם. ואז מתחיל להתגלות כל הסיפור, מה התפקיד שלו, של החכם הזה, עם כל מי שנמצא איתו, מי שקשור איתו, ואיך נעשה כל הכנעה של הסדרה, שלב אחרי שלב. שלב אחרי שלב, איך כל ההכנעה הזאת נעשית. בתחילה, הוא מתקרב, הם מתקרבים אליו, להפחיד, הם רוצים להפחיד אותם. שלח איזה אנשים מהנשאל לעשות להם רכאוי כדרכם תמיד. כיוון שהראו אותם מאותה משפחה, נפל להם פחד, אמר להם, אז זקן, אל תפחדו. אם לא יכולים להתקרב, אל תפחדו. שלח שלוחים אחרים. הם לא יכולים להתקרב, כי העיגול זה שמירה. זאת אומרת, מי שמחובר עם החכם הזה בצורה טובה, הוא גם שמור. הוא גם נשמע, כי הוא מקרין לו את השמירה הזאת, הוא מקרין לו את האמונה הזאת. הוא מקבל את השמירה הזאת גם כן. ואז, כשהוא רואה שאין ברירה, הוא שלח להם, והם לא יכולים לפעול, אז הוא מגיע הוא בעצמו. ואז הוא מגיע, והלך בעצמו, ולא יכול גם הוא לקרב עליהם. וקש מהזקן שאני חייב להיכנס לשם. פה הוא כבר נכנע. הוא מבקש להיכנס. הוא נכנע. מה פירוש נכנע? סתרה גם נכנעת. הכנעה. הכנעה חלקית, הכנעה זמנית. הבחינה הזאת שהוא נכנע, הוא יכול להכניס אותו גם כן לתוך המעגל. כי אם לא, אז הוא יכול להזיק. הוא נכנע, יש חלק שיש בו... הרי כל המטרה היא להביא את הנצלות קודש שנפלו שם. כל הגזלות שהם גזלו. חייל בלב היקיינו. אז שהוא נכנע, אז אנחנו נראה, בסוף של דבר הוא גם יביא, הוא יביא מתנה גם, יביא את הספר. כי חייל בלב היקיינו, את כל מה שהם גזלו, הוא חייב להחזיר, הוא צריך להביא בשביל שלב. אמנם, גם בשם נמצא שם איזה מלכות, תכף נראה מה המלכות שנמצא שם, בתוך המתנה שהוא הביא. גם שם יש פצצה מתקתקת, כי הוא רוצה להכשיל, שישתמשו בשמות, אבל חי בלבי קיינו. בשלב הזה שהוא נכנע, אפשר לקבל. שבא יתרו, כדת היתרו, אז הסתלק ויצק השמד דקות שבריך. מה פירוש? יתרו היה בכל סוגי עבודה זרה שבעולם. אז כשהוא מגיע יתרו, אז כל הסתרחה שדבוקה בו מכל מה שהוא הגיע, ברגע שהוא נכנע, הם גם נכנעים איתו. לכן שהוא נכנע, מוריד את הראש, אז על כורחם כל מי שהיה דבוק בו גם נכנע. אז נהיה רעש גדול בכל העולמות. התייקר וסתלק, שמה דיקות שבריך. התעלה שם של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות. כשאדם בא לקרב מישהו, לעבוד את השם, אז זה מסוכן מאוד, למה? כל מה שיש בו יכול לדבק בך. אז מה נעשה, נשא בשקט? נכנסים להשקות אילנות. אז בפורש דיברנו שצריכים להשקות אילנות. יש מצווה לקרב, כל יהודי. רק יש הבדל אם אתה בא אליו או שהוא בא אליך. אם אתה בא אליו, אתה בא להוכיח לו את האמת, הוא מתחיל להקשות קושיות, ואיך אתה אומר ככה, יש לי קושיה כזאת, איך אתה אומר ככה? אז צריך לבחון טוב טוב, צריך סייעת לשמוע גדולה לבחין, אם הוא רוצה לקנטר או שהוא בא באמת לברר. אם הוא בא לברר, זכותו, הוא בא לקנטר, שלום לך הביתה. כמו שאולי יצחק בנדר עליו השלום, שבא הגיע אליו, היה איזה פרופסור חשוב, שרצה מאוד אמר שהוא רוצה לברר על היהדות. ויצחק בנדר אמר, אין שום בעיה, אני מוכן. רק בשני תנאים. הוא ידע שהוא נמצא בתוך מקומות קשים מאוד. שמה גדולה, שמה גבוהה מאוד. פרופסור, בסתום על מוח גדול, שמה גבוהה. בזכות גדולה לקרב אותה, רק אמר, אבל יש בעיה קשה, שאלה מה אחוז בו. איפה הוא נמצא, באיזה מקומות קשים הוא נמצא. אמר, אני מוכן בשני תנאים. תנאי ראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שהוא מאמין בזה. אני לא הולך כעת להוכיח לו גם חישובים של חשבונות, של סטטיסטיקה כזאת, שאולי אם הוא ברע זה ככה, ואם הוא לא ברע זה ככה, זה לא חישוב, זה לא ככה, לא קיבל מהרבי ככה. זה נקרא חקירות. אלא הוא אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מאמין, זה תנאי ראשון, ותנאי שני, הרי הוא בא לשמוע, נכון? אז אני מדבר והוא שותק ולא הפוך. לא שהוא מדבר ואני שומע, אלא אני מדבר והוא שומע, זה הכל. אם הוא מוכן, שני התנאים, אני מוכן, אם לא, אני מה לחפש. הוא ידע מה מדובר, הוא ילך להוכיח לו את השטויות שלו, והרי הוא סגר את עצמו מסתום עם כל החוכמות שלו, עם כל הנוסחות המשוואות, הפונקציות, הוא סגר את עצמו הרמטי טוב טוב להצדיק בשביל המצפון את התפיסת חיים שלו. אז הוא בנה מערכת שלמה של מטריצה עם הרבה פונקציות והרבה פרמטרים שהכל נעול טוב טוב עם כל המוח שלו האדיר והחישובים טוב טוב שהכל מכל פינה הכל סגור, ועכשיו לך לבקע לו את זה. אבל אם הוא נכנע בעצמו, אומר אני מוכן, אז עשית רחש שאיתו גם נכנע, אז אדרבה, זה מצווה גדולה. מצווה גדולה. אחיך, אתה חייב לו, אתה מחויב לו. אבל אם אתה הולך בעצמך להתקיף את הסתרחה שלו, אתה בסכנה גדולה. אתה בסכנה גדולה. אל תדעו, אתה מחפש להתאמן את הסתרחה? התוצאה תהיה פשוטה. הוא לא יזוז ואתה תתקרר. הוא לא ישתנה חוט השערה, ואתה תצא מזה מקורר לחלוטין ומבולבל גם כן. וגם מתוסכל כמה שעות התבזתי. לא יצא כלום. וגם אחרי תשאל בכלל, מה עשיתי בכל הסיפור הזה בכלל? למה התחלתי אותו בכלל? ויש עוד הרבה מה להגיד לו, הוא לא רוצה לשמוע. אז זאת אומרת, בעצם, שהזקן הזה הולך, שמגיע סתאה, המלך שלהם, הוא נכנע, אז הוא אומר, תיכנס למעגל, הוא מחליט אותו בתוך המעגל, אדרבה, תיכנס, פתח לו פתח. מה זה הפתח הזה? הפתח הזה זה תפילה, זה הפתח, זה פתח התיבה בצדת הסים, אומר רבן, כן? מה זה פתח? פתח זה התפילה, תיבות התפילה. תכניס לו פתח לתיבה, לתפילה, לאמונה, תן לו פתח, תכניס אותו בפנים. אבל הוא סוגר אותו גם כן, סוגר אותו ביחד. עכשיו אני לקח לו את כל הכוח, סוגר אותו ביחד איתם. עכשיו אתה מבוטל לגמרי כבר. זה לא שאתה נמצא פה איתנו וגם בחוץ. יש פתח פתוח, יוצא נכנס. לא, לא. אתה איתנו, אתה מבוטל פה לגמרי, זהו, פה זה נגמר. אתה רוצה להיכנס? תיכנס, אבל תוריד את הראש. לא, תחפש לך מקום אחר. אל תעבור פה ותתחיל לחפש. תגיד לי, למה הברסלבים כאלה וכאלה? אסלח לי, אתה באת עם רעיין? חפש מקום אחר. אתה לא תישאר פה הרבה, חבל הזמן. תגיד לי, לברסלבים, למה הם רוקדים ברחובות? זה השאלה שלך, פה גמרת את השאלה, יש לי עוד שאלות. אז מה אתה עושה פה בעצם? לא, אני מתעניין, אני חוקר יהדות. מה אתה? חוקר כתות. מה אתה עכשיו, מה אתה רוצה מאיתנו? לא, לא, יש לי שאלה רצינית אבל, שאלה ממש, ממש שאלה כבר רצינית מאוד מאוד. תגיד לי שרב נחמן מברסלב אמר למחוא כפיים. זה תמיד למחוא כפיים? רק בתפילה, רק באוכל. מתי למחוא כפיים? מתי? אמרת לו, רק שיהיה זבובים באזור. תענה לקסים כי יבל טוב. אתה באת לקנטר או באת לברר? מה באת על פה? הוא רוצה להבין למחיאות כפיים, זה מה שמפריע לו. המחיאות כפיים, זהו זה. בראבו עלק, מחיאות כפיים. תדע בחיאות כפיים, פתרנו את כל הבעיות? מיד צצה ביד בעיה הבאה. מכירים את זה. אתה ניתן לו מקרחת כפיים, הוא יגיד לך, תגיד לי למה בלילות מסתובבים. תגיד לו בלילות מסתובבים, אז למה דווקא ביערות? תגיד לו ביערות, תגיד לי למה בשעות כאלה. תגיד לזה, למה נוסעים לאומן עם בייגלה? תגיד לי, בייגלה נוסעים, תגיד לי, למה לא רוגלח? לא יגמור את השאלות. למה לא לוקחים רוגלח לאומן? למה? לא תגמור, לא יגמור את השאלות. תגיד לו, הם נוסעים סרדינים. הוא אומר, נראה לך? אמרת לו, כן, סרדינים, סרדינים. ואתה לא שם את השטויות שהוא שואל, כי אתה בתמימות, רוצה להרגיע את השטח, אתה אומר לו, בטח, זה תשובה. מה השאלה הבאה? מיד נשאל אותו, מה השאלה הבאה? כי הוא בא בתור מבקר עיתונאי כזה, יש לי שאלון. רק הוא שואל כל פעם שאלה הבאה, שאלה אחת. אם שאלת 10 שאלות, אתה מבין שהוא בא סתם. השאלה, הוא שאל שאלה. אני, יש לי עוד שאלה. טוב, תענה, אתה מתחיל, אתה מרגיש טוב שאתה יודע לענות. מה השאלה הבאה? זאת הפינה, מה השאלה? זה נקרא מלכוד. כל אחד יבדוק לעצמו כמה פעמים הוא נתקל בסיפור הזה. ובזה תמימות, הוא התפתח אחרי זה גם כן. מה אחרי זה קרה? שום דבר. שום דבר, רק הוא התקרר וזהו. על כל פנים, אז מה שקרה, שהוא הכניס אותו לתוך המעגל, ואמרת, אני מבין, אתה תיכנס עוד, כן, מאחר שאתה מבקש, אני אכת לך להיכנס, אבל אין דרך שיהיה לך מלך יחידי, אני אכת לך עם עוד אחד להיכנס, פתח להם פתח, נכנסו, חזר סגר העיגול. אז הוא אמר לו, תגיד, איך אתה בא למקום שלנו? אתה יודע שזה המקום שלנו, המקום הזה? הוא אומר, לא נכון, זה המקום שלי. מה? הוא אומר, זה המקום שלי. מה, אתה לא מבין, אתה... אני אמר, זה המקום, אתה... הוא אומר לו, זה המקום שלנו, הוא אומר לו, זה המקום שלי. איך הוא מתווכח איתו? הרי הוא הגיע, אתה רואה אותם באזור, לא, זה המקום שלי. איך זה יכול להיות? התירוץ נמצא בליקוטי מוהר"ן. התירוץ נמצא בזה שהוא אמר לו, זה המקום שלי, למה? כי אני מחובר לקדוש ברוך הוא, אני מחובר. אם אני מחובר לקדוש ברוך הוא, אז אומר רבנו פורש, כשיש לאדם לב, תורנו דבר בחלק השני מלקטי מוהר"ן, כשיש לאדם לב, אין שייך אצלו מקום כלל. כי אדרבה, הוא מקומו של עולם. כי האלוקות הוא בלב. כמו שכתוב, צור לבבי. ואצל השם יתברך נאמר, הנה מקום איתי, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. העולם זה לא המקום של הקדוש ברוך הוא. הוא מקומו של עולם. לכן הוא נקרא מקום. נמצא מי שיש לו לב ישראלי, אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו, כי אין שייך אצלו מקום כלל. כי עד רבה, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אבל בגלל שהוא נכלל בשם יתברך, בכזאת שלמות, אז כל מקום, זה של הקדוש ברוך הוא, אז גם זה שלו. כל מקום גם שלו. ומה זה בעצם מקום? מקום השואר תיקוני זוהר, אם תשימו לב, כמה זה גימטריה מקום? 186. איך הגעת ל-186? קוף כמה זה קוף? 100. ומם ומם? 80. ועוד וו? זה 6, הם צודקים, 186 מדויק. בסדר, יודעים. עכשיו, בואו ניקח את השם י' כ' ו' כ'. וניקח כל אות, בואו ניקח את האותיות י' כ' ו' כ', ונכפיל כל אות בעצמה. כמה זה י' בגימטריה? 10. תכפיל 10 ב-10, 100. עכשיו, מה זה ה' שאחרי זה?
5.
5 כפול 5, כמה זה?
5.
יש לנו כבר 125. ו', כמה זה? זה 6. כפול 6, כמה זה? 36. כמה יש לנו כבר? 125, ועוד 36, 161. עכשיו, A אחרונה, של שם יודקי ו' כ', זה 5, נכפיל אותו ב-5 גם כן, בעצמו, יוצא 25. נאסוף את הכל יחד, יוצא 186, כלומר י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ה' כפול ה'. זאת אומרת, כל היו"ד כו"ד, הכל בריבוע. יוצא בדיוק 186, גימטריה, מקום. זה מה שהוא התכוון. סליחה? יש בזה עניין מה זה הריבוע, ריבוע של האותיות, זה נקרא הקאה. שמר את המילה הקאה, שמעת? אתה מכה עוד, מכה. מה, מכה בצור, כן? מכה. זה סוד, מה זה הסוד? יש סוד בעניין הזה. וזה נקרא מקום. זאת אומרת, י' כ' ו' כ', כן? כל האותיות בריבוע, גימטרי המקום. זה מובע בתיקון אזור העניין הזה. זאת אומרת, זה לא סתם איזה מין חישוב, יש בזה סוד בעניין הזה. על כל פנים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, בין העולם מקומו, אז רואים שבשם של הקדוש ברוך הוא, הרמוז זה עניין של מקום. נמצא עניין של מקום. כי הוא מקומו של עולם, אין על המקומו. אז זה מה שהוא אמר לו. אמר לו, זה מקום שלנו. אמר לו, לא, אני דבוק בשם יתברך. תראית את העיגול, תראית שאני דבוק בשם יתברך. תראית שאת האמונה שלי, תראית שאני דבוק בשם יתברך. לכן כל מקום, כמו שהקדוש ברוך הוא, כל שייך לו, גם הוא שייך לי. והראיה, איפה שאני נמצא, אני מרגיש את השם יתברך. איפה שאני נמצא, אין אצלי מקום שפה השם נמצא, פה השם לא נמצא. פה השם נמצא קצת, פה נשאר זה הרבה. אצלי איפה שאני נמצא, שאני נמצא. צור לבבי. אבל אצלנו אני מגיע למקום מסוים, תשמע, פה לא כל כך מתאים לי. פה כן מתאים לי. למה? כי מרגישים הסתרות, מרגישים בלבולים. יש מקומות שיש הסתרות. אבל שזה הצדיק שדבוק בשם כל כך, וכזאת צורה נפלאה, איפה שנמצא, מרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא צור לבבי. כך גם אני קורא לזה צור לבבי. שהשם יתברך נאמר, הנה מקום איתי, שהוא מקומו של עולם. אדם כזה שדבוק בשם יתברך, אין שייך אצלו מקום כלל. ממילא זה מה שהוא טען לו. ולכן הוא שתק, הוא אומר, טוב, רק אמר, אתה לא מפחד ממני? אתה לא מפחד? הוא אומר, לא, לא מפחד ממך.
אז הוא מחייס את הדבר במדבר ראשון.
לא, זה כבר מניין מצד שהוא חיפש משהו שנוגע לתיקון. הוא חיפש משהו שנוגע לתיקון, ידע, זה לא, לא הגעתי למקום, שהוא ידע, הוא מחפש משהו מסוים, ששייך, והראיה, שמדבריות רגועים, הוא הגיע למדבר בעייתי. אז פה טוב לך. אלא פה זה העניין, פה התיקון. פה הולך לחלץ מה שהוא צריך לחלץ, זה הייעוד שלו. לכן לא היה מאוד לא מצא חן בעיניו. לא מצד שלא הרגיש את השם יתברך שם. על כל פנים, ממשיך כאן, שאמר, עכשיו אני אומר לו, אני יכול לבלוע אותך. אני לא מפחד, מה? ואז אמר שהוא לא מפחד, ורצה לבלוע אותו. שאת עצמו ונעשה גדול מאוד, עד השמיים הוא הגיע. הוא הגיע עד השמיים. הוא לא פחד ממנו, למה? כי הוא רק עד השמיים, לא מעל השמיים. הוא מתחת לטבע. מתחת לשמיים. הצדיק שדבוק בשם יתברך הוא מעל הטבע. אמר, אתה מגיע עד השמיים, זה יפה מאוד, אבל אצלנו זה מעל השמיים. השמיים זה רק מתחיל. אז אמר, זה מה שדיקו בברסלב, שהיה את הנקודה הזאת, שהוא באמת עד השמיים, לא יותר מזה. כל הכוחות שלהם, יש להם כוחות גדולים, אבל מתחת למערכת המזלות, שזה מקום הטבע. אז הקן דקדושה פועל מעל לכל מערכת המזלות. למה? כי הכוח שלו זה תפילה. ולכן הוא אמר לו, תשמע, לא מפחד ממך, אתה רוצה לראות? אתה תראה, עכשיו אתה תפחד ממני. עכשיו אתה תראה מתיירה ממני. הלך להתפלל קצת. התפלל קצת. בקצת המעט שהוא התפלל, הוא קיבל פחד נוראי. נעשה אב וענן גדול, והיו רעמים גדולים. כבר זה ענן דקדושה. זה ענן שמייצר רעמים. זה ענן, למה מייצר רעמים? אומר רבנו, תורה היא שתפילה בכוח מייצרת רעמים. איך נוצר העם, דרך אגב? איך נוצר העם? מי יודע איך נוצר העם? אז כולם יודעים שענן וענן נפגשים. אבל כתוב בזוהר הקדוש, משהו כתוב, דבר מאוד מעניין. כתוב ש... כן? חז"ל אומרים, לא נוצרו רעמים, אלא ליישר הקמימיות שבלב. קדקלה נפיק, אומר הזוהר הקדוש, קדקלה נפיק, וערה באה ומטרה, השתמה קלה לברייתא ודיינו לרעמים. יוצא קול שפוגע בעננים, ונשמע הקול לבחוץ, וזה הרעמים. הקול הזה פוגע באבימטר. אומר רבנו כאן שזה הולך, כאן כל המהלך שרבנו מסביר, שאדם מוציא את הקולות, מוציא את התיבות שלו בכוח, תפילות בכוח, תפילה בכוח, התפילה בכוח פוגעת
מה הכוונה בכוח?
תכף נסביר, מה זה בכוח? התפילה שהוא מוציא, התיבות שהוא מוציא בכוח, התיבות האלו, זה נקרא, זה מה שנקרא, מה שכתוב בזוהר הקדוש, כן, קדקלה נפיק וערה באבימטרה, מי זה אבי מטרה? מה מדובר פה? אומר רבנו כאן, וגרם גבורותיו מתבונן, זה הגבורות, הם מבחינת כוח וגבורה, שאדם מוציא את הכל בכוח גדול, והכל הזה פוגע באבי מטרה. מה זה אבי מטרה? זה המוחין שמשם יורדים טיפין טיפין, מבחינת באר מים חיים ונוזים מלבנון, וכשפוגע באבי מטרה, אז אני שתם הקרא לברייתא. וזה הרעמים כל רמך בגלגל, גלגלת דמוך. זאת אומרת, כל העניין הזה נעשה אצל כל אחד באופן פרטי. כל העניין הזה של הרעמים, שנועדו, כמו שאומרים חז"ל, לא נועדו רעמים, אלא אשר הקמימיות שבלב. יש בתוכן, למה? כי כתוב לישרי לב שמחה. למה אין לנו שמחה? יש לנו הקמימיות בלב. את הקמימיות בלב הזאת נועדו הרעמים ליישר. איך נוצרו רעמים? שאדם מוציא קולות בכוח, בתפילה. תפילות של תיבות שהוא מוציא בכוח. אלה, הקולות האלה פוגעים באבי מיטרה. בעננים האלו, כן, באבי מיטרה, שזה המוחין. המוחין, והמוחין יורד טיפין טיפין מליבון הדמוכה לנוזלים מלבנון, יורדים טיפין טיפין, ומזה נוצרים הרעמים. הכל נשמע בחוץ, זה הרעמים. ובעצם כל המהלך כאן להסביר, ורעם, זה נקרא רעם גבורותיו. ועל ידי זה אדם זוכה שהקול שלו נשמע, כן? הקולות שלו נשמעים. זאת אומרת, בעצם הצדיק הזה שכל כך דבוק בשם יתברך, שהתפילה שלו היא בכוח. מה זה תפילה בכוח? בכוח יש שתי משמעות תפילה. מה זה תפילה בכוח? כמו שאנחנו יודעים באמירת קדיש, שעונים קדיש, אז יש שתי אפשרות, מה זה... כן? מה זה בכל כוחו? יש שתי אפשרות מה זה בכל כוחו, מה שחז"ל אומרים. כן, מה הסנהדרין אומרת, מפורש. כן, כן. כן, יש שתי פירושים בזה. פירוש ראשון, כן? הוא אומר, כל העונה אמן, יש אמר הבא. בכל כוחו קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. הגמרא מסכת שבת, דף קופיוטט. אז רש"י אומר, בכל כוחו, בכל כוונתו. התוספות אומרים ממש כפשוטו, ממש בכוח. זאת אומרת, בשני הפירושים נכונים. ועד רבה, מי שמקיים את שני הדברים, זוכה לכל מה שתמון בקדיש, המעניית קדיש. מי שעונה אמן, יש אמר בכל כוחו. מה זה בכל כוחו? לפי רש"י, כוונה. לכוון מה שהוא אומר. אז מה הוא צריך לכוון? גם צריך לדעת מה הוא צריך לכוון. וכן, יש שם רבה, שם שלה, שם יתברך, יתגדל, כן. והפירוש השני של תוספות, זה ממש כפשוטו, בכל כוחו ממש, משמיע בכוח, בעוצמות. אבל שלא יעשה ישאג שאגות ויחשב על משהו אחר. ולשים למה שהוא אומר, מה שרש"י ומה שתוספות אומרים ביחד. אז לכן, הפירוש, גם לגבי תפילה, תפילה בכוח, זה שתי פירושים יש. יש פירוש פשוט, שמתפלל בשקט, אבל לכוונה, כל תיבה הוא לוקח עם כל הכוחות, ויש את התפילה שהוא מתפלל ממש בשאגות. 18 לא שייך, 18 היה חי בלחש. אז נשאר רק פירוש אחד, מה הפירוש? בכל כוונתו. אבל גם הפירוש הזה, שמשמיע כוחות כפשוטו, כוחות פיזיים. בכל תיבה משמיע ממש כוחות פיזיים, ממש כוחות, מכניס את כל הכוח של כל, כן, קל עצמתי תאמרנו, את כל העוצמות שיש בו, הוא מכניס בתוך כל תיבה, האדם כזה יזכה לתפילה, זה נקרא תפילה בכוח. תפילה בכוח, הרבה מדבר הרבה בכמה מקומות, תפילה בכוח יש לה, היא גורמת שלוש תפילות ביום כאלו, אומר רבנו תורה חטא חלק שני בלקטי מוהר"ן, שלוש תפילות כאלו, זה פריסה, זה מחיצה פרוסה כנגד שלושת התאוות. תאוות ניוף, תאוות אכילה ותאוות ממון. שלוש תפילות ביום, זה מחיצה פרוסה כנגד התאווה הידועה. שלוש תפילות ביום, זה המחיצה הפרוסה נגד התאוות. זאת אומרת, כשאדם מתפלל שלוש תפילות ביום, הוא פשוט פורס מחיצות. פורס מחיצות בגימל, הגימל מוכין, נגד התאווה הידועה, שהכל כלול שם. כל התאוות הכל כלול שם. תפילה בכוח. שימו לב, מגיע הזמן של תפילה, בלי נרגיש עייפות. לפני כן היה לו כוח לרוץ, בוא נרוץ לבית הכנסת. רק כשהוא רץ, הוא הגיע לבית הכנסת עם כוחות, מגיע 18, יואו, אני ממש עייף. אבל אתה יודע מה זה עושה? אתה יכול להעיף את כל התאוות בעולם, להעיף את הכל עם שלוש תפילות בכוח. שלוש תפילות בכוח, אתה מעיף את כל התאוות. שלוש תפילות בכוח, מכניס כל הכוחות בתיבות, תיבה תיבה, ייקח חצי שעה כל 18, מה אתה רציני? מתי נספיק לאכול? רוגלח לוקח לי גם חצי שעה. אז תאכל רוגלח רבע שעה. אפשר להתפלל בכוח גם בזמן הרבה יותר קצר דרך אגב. כי זה נשמע, תפילה בכוח זה נשמע הרבה זמן. אפשר גם בזמן קצר להתפלל בכוח. שהוא מודע לזה שמפעלים כעד עם כוחות. פעלים עם כוחות. ולא שהוא בא לקרוא את התיבות, קורא את התיבות. אגב שיש שתי שיטות, יש שיטה שבאמת שתפעלים מהר. למה מתפעלים מהר? כדי שלא יבוא מחשבות זרות. כן? כאילו שאדם נוסע עם עגלה, ואם מתפעל לאט, אז עולים כל מיני שקצים ורמסים, כל מיני יצורים עולים על העגלה. אז הוא מתפעל מהר, קורא את הכל למהירות, לא על אף אחד. רק דבר אחד הוא שלא שם לב, לאן העגלה נסעה. למי התפללת ועל מה התפללת? העיקר הוא קרא את זה מהר. ולכן ברסלב, השיטה היא, פנלים לאט, שיעלו, מה נעשה? היי. עליתם? שלמו אבל. הם לא רק שהם לא משלמים, אומרים לך, אנחנו נעזור לך לנסוע. הם רוצים להגיד לך לאן לנסוע. שקט, תעליתם שעד שבו משקט לפחות. גם עולים, גם אותי מצות, לאן להגיע? כל מה נוכחים שאתה, אתה לא בכיוון, די, שקט. תנו לנסוע, בשביל מה העליתי אתכם? הייתם חסד איתכם. אף אחד לא הסתכל עליכם, העליתי אתכם, זה לא למה. אתם מפריעים? אומרים, אנחנו עוזרים לך, לא אתה עוזר, אנחנו עוזרים לך, מה אתה מדבר? בקיצור, אלה שתי השיטות. ובעצם מה שקרה פה, שהוא התפלל קצת, נהיה רעמים גדולים. כי התפילה שלו היא בכוח, בדבקות נוראית, נהיה רעמים. והרעם הורג אותם. כי מה זה הרעמים האלו? זה עירת שמיים שלו. רם גבורותיו, מה זה גבורות? זה יראה. זה יראת שמיים שלו נברית מהרעמים האלו. ושם נמצאת היראת שמיים שלו. כך משמע מרבנו מפורשות. כי זה מה שנאמר פה. שיתעורר, על ידי זה הרם יתעורר הלב. כל מעורר הכוונה. ומיראת שמיים דברם נשמעים. ממילא מהרם הזה נשמע הקול שלו. ולכן, מהרעמים האלו, זה הורג אותם. זאת אומרת, כשאדם מתפלל בכוח, יש פה סוד נוראי. מה הוא מחסל בדרך שהוא מתפלל בכוחות, ולמה לא נותנים לו להתפלל בכוח? ונהרגו כל עשרי מלוכה שלו שהיו עמו. ולא נשארו כי אם הוא עם האחד שהיה עמו שם בתוך העיגול. זאת אומרת, זה שמוסתו לו לתוך העיגול, אחרי אתה גומר אותו. אבל לא הגיע הזמן. לכן איך זה התחיל כל המסע ומתן ביניהם? הכניסו לעיגול. ואז הוא אמר לו, אני אפחד את התפחד ממני. הוא אמר, אפחד את התפחד ממני, אני אפחד ממני. מי יקע את מי? זו השאלה. ואחרי כן לא נשארו, קיימו עם האחד שהאימו בתוך העיגול. הוא ביקש אותו שיפסק, תפסיק די מרם, די מספיק, די הבנתי אותך, הבנתי, ואז הוא יפסיק. הוא ביקש מטחת אותו, תפסיק עם זה. מתחנן לפניו שיפסיק, כן. ענה המלך ואמר, מאחר שאתה איש כזה, אתן לך ספר מכל המשפחות של כל השני הילדים. אלה שהיו איתו, החבורה שהיו איתו, לא כולם. לא, זה משפחות, משפחות, רבבות, רבבות, ומינו משפחות, משפחות. הרי עכשיו הוא מגלה לו את הכוחות, איך לפעול בקבלה מעשית. תן לו את כל הספרים. אומר לו, יש כאלה שצדיקים שיודעים לפעול בקמאות כאלו, יש בקמאות כאלו, יש בכוחות כאלו. אני אתן לך את כל הכוחות שקיימים בבריאה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בבריאה. נותן לו. זה יכולה, זה מתנה. אבל יש גם מלכוד במתנות, למה? כי אם הוא ישתמש, אז הם יכולים להזיק לו. כי זה מה שכתוב בכתבי אריזל. גם אם הוא ראוי. אם הוא ראוי? אם הוא לא ראוי, מן דחר שמי, אם הוא לא ראוי, ודאי, שם נמצא המפלה שלו הכי גדולה. גם אם הוא ראוי, זה יכול להזיק, גם שהוא ראוי, וזה בקדושה גדולה מאוד, זה יכול להזיק. זה מה שאמר אריזל, והזהיר מאוד על זה. והביא לו את כל התמונות. אמר, תביא את כל התמונות של כל הילדים שלכם, שנולדים לכם גם כן. זאת אומרת, עכשיו הוא נותן לו שמירה מיוחדת, מבטיח לו שמירה לחכם, הזקן. מבטיח לו המלך שהשדדים, מבטיח לו שמירה, שהוא אמור לא להזיק, הוא לא יזיק לו ולכל בני משפחתו, וכל מי שקשור איתו. פה מגלה את הסוד, מה אדם זוכה שהוא מקורב לחכם הזה, שמתחבר איתו. כל מי שדבוק איתו, כל מי שקשור איתו, מקבל שמירה מיוחדת. למה? כי נמצא שאתה שייך לעיגול. אז מה לנו בכלל להתעסק איתך? אז המתנה נמצאת במציאות שלו, נמצאת שאתה מתנה. איזה מתנה נותן לו בעצם? יש לו את זה. אמר, יש לו הבטחה. הבטחה זה לא רק מתנה, זה הבטחה ממש עם חתימה. אין, אסור להם לגוע בהם. לכן, עכשיו שהוא מגיע הזמן לא להיפטר מן העולם, אז אומר לו מפורש, מצווה לילדים שלו, תראה, נותן לכם את הכל, אבל אל תשתמשו בזה. כן? כי זה יכול, זה לא טוב להשתמש בזה. רק הבעיה היא שיש דרך לפתות את הבן אדם, לקיים מצוות הכרחיות. יש לך בנות, יש לך, צריכים לפרנס אותם, צריכים להשיא אותם. אז רואים שפה יש רגישות מיוחדת, אחד לחתן את הילדים, שיהיה המשכיות. ופה אדם יש לו רגישות מיוחדת. דברים אחרים הוא יכול לעצמו בסדר, הוא כבר ביטל את הכל. אבל להמשך, פה יש לנו רגישות מיוחדת, זה ריחתכן שיש פה רצון השם. רצון השם, שאני אשיג להם מה שהם צריכים, להשתמש בזה, יש פה רצון השם. אבל מה? הוא לא היה בטוח שבעצם המדברים, הם מפתים אותו. את הנכד של הזקן. יש לו את כל הספרים, והמדברים שביניהם מפתים אותו, הם נכנסים בדעתו, משמיעים לו קולות באוזניים. תשתמש בזה, כדאי לך. איך זה נכנס? בסברה, פתאום אדם נכנס לבור בסברה. לא, הפעם נראה לי שכן צריך. פעם, יש לי גם איזה יתר, שמעתי פעם איזה רב מדבר על זה, וגם בנסיבות האלו שאתה דחק, איפה זה מגיע? בממון. שם זה נכנס בממון, ולצורך מצווה גדולה, ויש עד הדחק, וכמעט פיקוח נפש, ואין ברירה. אז מה? מי נכנס שם? המדברים. שהם אחר החבורה הזאת, שבעצם דרך זה, הם רוצים להפיל אותו. הנס שלו היה, שאמר, אני חייב ללכת לסבא, לקבר שלו, ולשאול אותו מה באמת הוא אומר. אני לא, מה צריך להגיד לו? מה שאדם צריך להתפלל, ריבונו של עולם, הלב שלי אומר לי כך לעשות, ואני לא יודע אם זה הלב שלי או עשית רחם מדברת אליי, אני לא יודע מי זה. ככה ברסלב אמרו, כן? אני לא יודע בעצם איפה זה מגיע לי. אני מרגיש בלב שלי שככה צריך לעשות, אבל יכול להיות שזה בעצם עשית רחם אומרת לי את זה. למה אנחנו לא מגיעים לשלב הזה? כי אצלנו זה בטוח, מה שאני חושב זה אמיתי אמיתי. לא, חשבנתי זה, אין ברירה, חייב. אולי יש צד של ספק, וכדאי להתפלל על צד ספק הזה? לא נראה לי שיש פה צד של ספק, זה ברור. זה פשוט לי, שצריכים. אתה צודק, זה פשוט לך, שכנעו אותך, מדברים שכנעו אותך. אבל אולי יש איזה משהו, איזה אחוז קטן, שהם פה, נכנסו פה, סיכוי קטן שהם נכנסו, המדברים האלו, ובלבלו אותנו. בשביל האחוז קטן הזה כדאי, כדאי להתפעל ריבון שם, אני לא יודע. נראה לי שליבי אומר לי, אבל יש סיכוי קטן שעשית רח, הפתע אותי גם כן. תרחם עליי, תציל אותי, זה הכל. אתה שלך עשית. מכאן מלך, מה אתה יכול לעשות יותר מזה? אתה שלך עשית. מה אדם יכול לעשות? פתאום הוא יראה שיפתח ספר ויראה משהו, פתאום יראה, מישהו יגיד לו, פתאום הוא יראה איזו ישועה שהוא לא, דבר שהוא לא חלם עליו, ואז אחרי כן למפריע יגיד, יואו, איך לא חשבתי על זה, ריבון של עולם. אבל עוד פעם ייכנס לו הספק. אבל מי אמר, זה לא מוכרח דווקא, מקרה שלי קצת שונה. טוב, עוד פעם, צריך עוד תפילה. ריבון של עולם, נראה לי ששלחת לי פה שליח, אבל מקרה שלי קצת שונה. אני נראה שאני בכל אופן צודק. תאיר עיניי, אולי זה עשית רחש שמשכנע אותי, אולי זה אני... שולחים לו עוד שליח. פותח, מרמל לו, שומר לו משהו מסוים. וואה, עכשיו נראה לי ברור עכשיו. מעניין למה שהלך שלחו אותו אליו, עד כדי ככה בעיה חמורה, זה נראה לי הרבה יותר פשוט. לא, סתם שלחו, זה לא הוא בכלל, זה לא. ככה הם משגעים את הבן אדם. נכנסים בתוכנו. מאיפה הם מגיעים? מהמידע שלא מבורר. בזה שאנחנו די לא מבוררים בתוכנו, שאנו גם טוב וגם רע, והטוב והרע מאוד מסובכים בתוכנו, מאוד מסובכים, וקל לבלבל אותנו, מאוד קל לבלבל אותנו. מאוד קל לבלבל אנשים כמונו. לולא רחמי השם, אני מזמן כבר היינו לגמרי ולא בכיוון. קל מאוד לבלבל אותנו. מספיק שהמדברים משמיעים לנו באוזן לסברה, גמרנו. אם לאדם לא מתייעץ עם אדם גדול ממנו, ובטוח שאין פה שאלות בכלל, הוא מגיע לכיוונים לא רצויים. אבל לקדוש ברוך הוא רחמן, שולח שליחים, ועוד פעם שליחים, וחלומות, והבזקים, ורעיונות, ועניינים, ופותח ספר, למה? כדי שהשגחה פרטית תתעורר. ורוצים לרחם, אז אדם בכל אופן צריך להוסיף תפילה, ריבונו של עולם, אני לא יודע מאיפה זה מגיע לי. ליבי אומר לי, מי יכול להגיד ליבי אומר לי? רק אדם שיש לו לב זך ונקי וטהור, שאין לו מדמה בכלל, המדמה שלו מבואר לחלוטין. מכניע טהרה לגמרי, שרק לטוב שם במדמה, רק הטוב קיים שם. אדם כזה יכול להגיד ליבי אומר לי. אתה אומר שהוא מופיע, שאומר, ליבי אומר לי שכך וכך. אתה קורא בצד צדיקים לפעמים, ליבי אומר לי. מה זה ליבי אומר לי? איזה לב יש לך? מה יש לך בלב שם? סתם, יש רוגע לך, אז אתה יכול להגיד ליבי אומר לי? הרוגע לך מדבר. אז המשיך, הוא אומר, באמת הוא הלך לשבת, באמת בא אליו הזקן, בא אליו הסבא שלו ואמר לו פרשות, הוא מודיע לו מפרשות, עשה ייחודים, ויש כאלה ייחודים שאדם יכול לקבל תשובה מצדיקים על הקבר שלהם, אריזה לוי לרבי חיים ויטל, נתן לו כל מיני שמות לכוון וייחודים מסוימים, והוא דיבר עם הצדיק, שתמון שם, דיבר איתו, פרשות, התגלה אליו הרבה פעמים רבות, וגם דיבר איתו, ענה לו, לימד אותו אפילו, ודאי שיש ייחודים שהבן איש חי קיבל אצל סודות גדולים אצל בן יהוידע, ולכן הוא קרא את כל הספרים שלו, על שמו, בן איש חייל, בן יהוידע, רב פעלים, כל השמות, מקבצי על הכל שם, כן? אז מה? אולי שיש ייחודים. והוא גילה לו מפורשות. אז אמר לו מפורש, דע לך, אני השארתי צוואה, לא להשתמש עם הספר, רק שיהיה לנו אמונה בשם יתברך. אמר לו מפורשות, אל תשתמש בזה. אל תשתמש בזה. ומת עשה ככה, ציית לזה. ואז המלך היה חולה באותה מדינה, ולמי פונים? פונים ליהודים, וביקש ממנו ש... אז... וגזר המלך שהתפעלו בעדו. אמר המלך שלנו בשביל שזה הנכד הנעל, יש לו כוח להשתמש עם הספר בקדושה, ולא משתמש בו, נעשה לטובתו. שימו לב, גם יש להם, הם חשבונות, חשבים שלהם. אתה לא פוגע בהם, אז הם עוזרים לך. מה השיקול? אני לא יודע בדיוק מה השיקול. מה השיקולים שלהם? כן? כי הכל זה השכבה של השקעות, זה חישובים שלהם. ותמשיך לא לפגוע. זה שיקר, הכל חישובים. אין סתם מתנות משם. אז נתנו לו מתנה שהם לא יעזרו לו. מה יעזרו לו? שזה יהיה ענן, הוא יהיה שם ענן, הוא ציווה עליו להיות ענן, הענן הזה גרם שיתקיים שם, תרד החמימות, המקום היה מאוד חם. זאת אומרת, הרי כל הרפואה נמשכת מזה שיש איזון בין ארבע יסודות, כל אחד יש לו ארבע יסודות, יש שוח מים אפר, וכל אחד יש לו אחוז מסוים בארבע יסודות, שיש איזון בין ארבע יסודות, אז הגוף מתפקד כראוי, עשרה מיני דפיקין, פועלים לפי התדירות שהם צריכים לעבוד, והכל מתפקד והגוף בריא, והכל אדם מרגיש כך חזק ובריא לעבודתו יתברך. מה שאין כן שנוצר חוסר איזון בין ארבע יסודות, ועשרה מיני דפיקים נדפקו ונתקלקלו, כן? אז עכשיו הכל, אין איזון שם ביניהם. וזה תחלואים בנפש, תחלואים בגוף, השם ירחם, השם יציל, וחפשים רפואות ותרופות, כן? וזה עזרה ראשונה, כי אתה לא מגיע לשורש. שורש הבעיה זה ארבע יסודות. שורש הבעיה זה ארבע יסודות, זה עשרה מיני דפיקים. אתה מחפשים עזרה ראשונה כזאת, עזרה ראשונה כזאת. בינתיים הוא פוגע, רפא פה, פוגע שם, רפא פה, פוגע שם. זה מה שהרבי דיבר על זה, מה אפשר לעשות. אבל מה, אנחנו לא עוזים בדרגה כזאת שרק תפילה ורק תפילה. כן? כי בתפילה זה, זה תפילה, התפילה זה, זה תרופה בשורש. לרפא, שיהיה איזון בארבע יסודות. עד שאתה מגיע לשם, מה יעשה? בינתיים הוא חייב איתה, אז הוא לוקח תרופות על כל פנים, כי זה הדרגה שלנו. כן? יש צדיקים שכבר עוזים שלא, לא, 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 לוקחים בכלל תרופות. אבל דרגות הנפלות שלנו, אנחנו נקפוץ דרגות, אז אנשים מגיעים למצבים קשים, השם ישמור, חס ושלום. אז מה? אבל באמת, לשם צריכים להגיע. ומה צריך להגיע? שהוא מתרפא רק בלחם ומים. שהוא רק, הוא קורא רק תפילה ונגמר הסיפור. תקן את ארבע יסודות, בתפילה. בינתיים, כל הבעיה זה שארבע יסודות לא מאוזנים. לכן, הוא חיפש תרופות ולא התרפא. הענן הזה גרם שיהיה פחות חמימות. ממילא, ארבע יסודות יכולים להיות מאוזנים במקום הזה, ואז יש לו כבר תרופה. כן? והנכד לא ידע מקלמית כל זה. מחמת זה עליתי בחן ענן, כן? וכל זה שמע, הוא שמע מפורש את כל זה. כל זה הוא שמע, השתבח שמו, וכן? בשמה הוא הולך לשמוע את כל זה? כי יש לו עבודה, זאת העבודה שלו, עבודה שלו, של הזקן הזה, שזה הצדיק הגדול, שיש לו עבודה לברר משם, מתוך הסתרה אחת, מכל המקומות האלו, הוא חייב ללכת לכל המקומות האלו. זה החיגר, זה החכם, זה הזקן, זה הצדיק, זה כל העבודה שלהם, ללכת לכל המקומות האלו. לנו אסור בכלל להגיע למקומות האלו, אנחנו צריכים לברוח מהם. והוא צריך לגשת למקומות האלו, לברר נצות קודש, לעזור להרים אותם. כל הנצות קודש שנפלו לנו, לכן באמת הוא זכה בשביל שלב שהכניס אותו את המלך שלהם בתוך המעגל, ואז הוא הביא לו את כל הספרים, הביא לו את כל השמות, את כל הגזלות, כל מה שהם מושקים, גוזלים כל אחד מאיתנו. הם גוזלים ומושקים אותנו כל פעם מחדש. כל אדם נופל לשטויות, והם מושקים אותו. מה מושקים? נצות קודש שלו. מושקים לנו חלקי נשמה שלנו. ואדם אחר כך נפול בדעתו, ודברים לא זורמים לו כמו שצריך. ולמה ככה אני תקוע? העבודה של הצדיק, שמתחברים איתו, מתחברים איתו בכזאת צורה, שהולכים איתו ביחד, אז נכנסים למעגל שלו. אז הוא מחזיר לך את כל העבדות. כי אליו זה מגיע, העבדות מגיעות אליו, לתוך המעגל. שם העבדות נמצאות. כל הספר נמצא איתו בתוך העיגול. אז מחזיר את כל העבדות, זה חייל בלבי כן, הם חייבים להחזיר את הכל. אבל זה עדיין לא נגמר לגמרי, כי השלב האחרון יהיה שהביאו אותו למלך, מצווה המלך שיקחו הכוח, יחזירו למלך הנעל. ואז שחוזר הבן הזה, שיינו אותו, מתחיל כל הבעיה שם ביניהם, הם המדברים ביניהם, מתחיל כל הסיפור ביניהם, והם רבים ביניהם, ריב כזה גדול, ומכל המלחמות שביניהם, בסוף של דבר זה נגמר הסיפור, שהם הולכים לזה, וזה הולך לזה, והם מלחמות, ובמלחמות ביניהם גם כן יהיה חולשה, כי אמרנו שהם גם כן פרים ורבים כמו בני אדם, מפורש, וכך התחלנו כל הסיפור, יש להם מפורשות את כל כמו שנעשה את בני אדם, גם אצלם. כן, מה שכתוב מפורש, שהם אוכלים שותים כבני אדם, כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה, הם אוכלים שותים כבני אדם, פרים ורבים כבני אדם, ומתים כבני אדם, כפשוטו. ומילא, זאת אומרת, נהיה שם מלחמות, ונהיה שם חולשות ביניהם, חולשות, ורעב, וחרב ודבר, וכל המלכים שלהם נהיה מלחמות, ונעשה רעידת הארץ, ונפלה הארץ כולה, ונשקע אילן כולו, ולא נשאר מהם כלל. ונעשו כלא היו אמן. זאת אומרת שבעצם יש לו שלב פה, כפה שכבר לא תלוי בנו, שזה כבר מתגלגל. יש שלב מסוים שזה כבר לא בשלנות בנו, זה כבר בהם ביניהם. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לעשות, לעשות כל מה לעשות. איך זה ייגמר, איך השלב הזה הסופי, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה. יש שלב כבר שזה כבר רץ מעצמו. אנחנו צריכים את התפקיד שלנו, מה התפקיד שלנו לעשות? כל אחד במקום שלו, כל אחד עם החלק שלו, בחיגרות שלו, להתחבר לחיגר. שהחיגר את התפקיד שלו, אנחנו נשתות לתוך המעגל. כל אחד שיודע שהוא חיגר, שיש לו בעיה מהרגליים. מה זה הרגליים? כל העצות, העצות. הולכים אחר הצטם, שזה כל הרגלים, כל המקומות הנפולים שאנחנו נמצאים בהם. אני יודע שיש יניקה לסתרה אחת. הם יונקים, יש לנו מדברים שמבלבלים אותנו. יש לנו בלבולים. אז אני יודע שאני יודע שהוא חיגר. אם לא הייתי חיגר, אז היה לי אמונה כזאת נפלאה, ואז בעצמו יכול לעזור להרבה אנשים אחרים. אבל אני יודע שבעצמו איך אני נראה. אבל יש תפקיד להשקות אילנות למרות הכל. להשקות אילנות. להשקות את האילן שכולל את הכל, שזה בעצם הרפואה של כל הסיפור, זה התפקיד של האחראי על זה, זה הזקן. אבל מה? החיגרת בעבודה שלו, בעבודה שלו, של הרפאת החיגרות שלנו, נותן לנו כל פעם כוח, שגם אנחנו נשקה אילנות ונשקה את האילן שלנו בפרט. מכרת אילן שלנו נשקה. איך נשקה אותו? בלימוד תורה. בלימוד תורה, רק התורה שלנו איך שנראית. להגיע לתורה בטהרה, שזה בעצם הצדיק הגדול שהוא החיגר, שהוא משקה את האילן. הוא מביא בספר הריפוי של כל הסיפור. אבל איך זה נעשה בדיוק? זה סוד הדבר הזה. זה סוד. כי הכל פה סביב מהאילן, רבי, שימו לב מה זה, כי אדם יצא שדה, הכל סביב האילן. השכינה הקדושה, האילן, שמות ישראל, התורה שמשקה את זה. בפרט שהבן אמר מפורשות, שכל אחד בעצם יש לו את התפקיד הזה, להשקות אילנות, אז אומרים לו תורה י' דלת, שזה אדם צריך לשים לב. לשים לב, כי לפעמים אדם יכול להיות שנמצא בחדרי חדרי מני שרואה אותו בכלל, והוא משקה אילנות בלדעת. למה? כי הוא מביא חומר לבנים לחיגר. זה מה שאומר מפורשות כאן. ואי אפשר להיקרב את הגרים עם הבעלי תשובה, תורה י' דלת. אי אפשר להיקרב את הגרים עם הבעלי תשובה, אלא על ידי תורה. שכתוב יפוץ ומנדך החוצה. שצריך להשקותם אותם שהם בחוץ. להודיע להם הדרך ילכו בזה. וזה שאמרו חז"ל, אין כבוד אל התורה. וזה אם תוציא יקר מזולל. אמרו חז"ל, מה מדובר? אלו שמקרבים בני אדם לעבוד את השם יתברך. זה נקרא מוציא יקר. מה זה יקר? יקר זה כבוד. מוציא יקר מזולל, מזילותא דגלותא. זאת אומרת, זה, איך עושים, איך זוכים לזה? איך זוכים לכל הדבר הזה? גם זה נאמר מפורשות. שבשעתה דשאר עקום עתיין ועודן לקוד שבריחו, כדי נסתלק ויציאה קרשמד לקוד שבריחו, אלא ויתת כמו גבי יתרו. כשאתה אמר יתרו, אתה ידעתי כי ידול השם מכל האלוהים, כדי נסתלק ויציאה קרשמד לקוד שבריחו. נמצא כבודו, שהקדוש ברוך הוא מתעלה, שבני אדם שהם מחוץ לקדושה, מקרבים את עצמם לפנים מהקדושה. אין גרים שמגיירים, אין בעלי תשובה. שגם הם היו בחוץ, כשמקרבים מכניסים אותם לפנים, זהו כבודו. זאת אומרת, כל אחד מן הראוי לעסוק בכבודו של השם יתברך, איך יעשה שישקה אילנות? בפרט האילן שלו. אבל איך זוכים לזה? ואי אפשר לבוא לתורות התשובה, אין לרשעי ישראל, אין לגרים, אלא על ידי התורה, שמאירים להם אל מקום שהם שם. ואז מתברר, מה שאומר רבנו כאן, שזה את העבודה הזאת, עושה הצדיק הזה, שעוסק בכזאת, באופן כזה בלימוד התורה, שהוא גורם להתנצות הנשמות של מחשבה, על ידי לימוד התורה שלו, הוא גורם התנצות של נשמות. התורה שהוא לומד גורם להתנצות בנשמות. לכן תורה כזאת, שמקושרת עם הצדיק, שמחוברת עם העצות שלו, אדם הולך עם העצות של הצדיק, ומתחבר איתו. אז התורה שלו נותנת כוח למעלה, לעזור ולחלץ נשמות, לחלץ קודש, שלו ושל אחרים. כי הוא מביא חומר ולבנים. לצדיק הזה שעוסק, לחיגר הזה שעוסק לרפא את כל הנפולים, את כל הירודים. אז יש לו חלק גם בזה, הוא נקרא משקה אילנות. לא כל אחד יכול לבוא לדבר עם אנשים, וגם מי שמדבר עם אנשים לקרב, הוא לא יכול לקרב איתם אם לא שהצדיק עורר את נשמתם. עורר את נשמתם, עורר אותם בתורה שלו, עורר אותם, עכשיו שהוא בא, הוא רק פשוט כותף את מה שכבר הצדיק עשה. הוא חושב שאני מחזיר בתשובה, אני חביבי, אתה יודע מי אני? אני רק מדבר, כולם נופלים. מה הוא לא יודע? צדיק כבר עשה לך את העבודה, אתה רק כותף. השרב אשר חלקו שהוא מתאמץ. הוא הולך ומשתדל ומשקיע כוחות. אבל אם הצדיק לא עורר את נשמות ישראל, את הנשמות האלו, הוא יכול לדבר אל הקירות. לדבר אל הרמפה. ככה אומרים, כן, אנשים המכובדים. כן, יש מלשונות כאלו. מביאים את זה, אבל מביאים את זה. אם הוא לא יתעורר בנשמה שלו, אתה יכול לדבר שעות. ואם יתעורר הנשמה שלו, אתה מדבר בדיוק מה שהוא צריך לשמוע. אתה מתחיל להרגיש, מה, יש לי את זה, יש לי את זה, נראה לי. לא, הפעם היה לי את זה כזאת, מה הסיוע כזה מיוחד? מה שאמרתי, זה בדיוק מה שהוא... הוא שמע ואמר, שמע, התבטלתי, גמור. אתה מתחיל לחשוב, שמע, מגיע לי כנפי טייס, נראה לי. טייס הקרבי הם אמיתי אני. לא, יש לי את זה, אני יודע. מהמשכנעים אני. חביבי, אם היית נתקע לי מחד, שהצדיק עוד לא יטפל בו, היית מדבר שעות ולא זו זכות השערה. אז אתה בא לאנשים שכבר הצדיק עורר אותם, אז נכון, אשריך שאתה משקיע מאמצים, ומוסר נפשך על העניין הזה, זכות עצומה, אבל אתה בא לקרקע בשאלה. אתה בא כבר לקרקע שהיא מוכנה לערוכה לזה. זה נקרא שהצדיק בעצם הוא נגע כבר בעורר את על ידי התורה שלו, הוא עורר את הנשמות שמתנוצצים לזה לזה, הוא גרם התנוצצות שם בשורשי הנשמות. אותם נשמות האלו הן כבר ארוחות, הן מחכות רק שיבואו לאסוף אותם. בדור שלנו זה הרבה יותר קל, הרבה יותר קל. למה? כמה הסברנו את זה שאם אתה הולך הולך לדוג, אז פעם הדייג צריך לשבת על שפת הנער, כמו שגם היום יש כאלה שעושים את זה עם חכה, ויושב עם החכה ופיתיון, וזורק את הפיתיון לשם וזורק לשם, ושם את הרשת מפה, ומקום מתחכומים של קומבינות בין היתך ועוד דייג אחר ביחד, הוא שם מפה ואתה משם, ובסוף תופסים כמה דגים, יש לו ארבעה דגים יפים, חוזרים, מבסוטים, איזה יופי, עבדו 8 שעות, הביאו 4 דגים. היום המצב הוא שיש אזורים שאתה מוצא את הדגים פשוט עומדים ומחכים. אז בא אחד פשוט, ראה את כל זה, הוא לא הביא לו חכה ולא הביא פיתיונות, פשוט הביא כזה פיילה כזאת, כזה סיר כזה גדול, הביא סיר גדול, הרים את כל הדגים והלך, הביא את 3,000 דגים. תראו, זה יותר דייג נפלא אני. מה הוא לא יודע? הדגים חיכו. לא צריך בכלל להתאמץ. היה המצב, הם יושבים מחכים, בוא תאסוף אותנו. פעם צריך לבוא לשכנע ולהסביר, בורא עולם, השם יתברך, תאבות, תכלית, עולם הזה, הגלובוס, הגלקסיה, השם יתברך, מהירות האור, מהירות הכל, שמחה, עניינים, מה רוצים פה, מה הנשמה, מה אמרת, סוף העולם, התחלת העולם, מי אני, מי אתה, מה נבראת, מה נשמה שלך, רוח, נשמה, נפש, יחידה, חיה, הכל ביחד, הצעת ירקות, מטבוחה, הכל שעל ביחד, מה אתה עושה פה, תאכל, תשתה, העולם נגמר, אתה נגמר בסוף, מה נהיית, תולעת, מוחקים אותך, נעלמת, זה, אתה, היום בכלל לא צריך כל המהלכים האלו. אתה רק אומר, שמע אתה חי, בוא, בוא, בוא. אומר, בשביל מה? אמרת, שמע, תבוא לברסלב. אומר, למה? אמרת, שמע, כדאי לך לבוא. אומר, ברצינות? כן. למה? אומר, אצלנו יש הכל. מה הכל? אומר, ריקודים, אנחנו רוקדים. מחיאת כפיים אנחנו מוחאים. מוחאים כפיים, אין לנו שום בעיה. אנחנו גם שרים. מה עוד? אומר, לשדות, אנחנו הולכים לשדות, מטיילים בשדות. אומר, כן, ברצינות? כן. מה עוד אומר? נוסעים לאומן, מטיילים, תסים לאומן. אומר, אוכלים גם רוגלך. אומר, שמה, מתאים לי הסיפור הזה, אני אחריך. גם אוכלים, גם עובדים, גם שרים, גם טסים לאומן, שמה, אני איתך. חיפשתי את זה, יש לכם את זה, אני בא. הרבנו נגילה, הרבנו נגילה, הרבנו נגילה ונזמרה אבה, הרבנו נגילה, הרבנו נגילה ונזמרה אבה, הרבנו נגילה ונזמרה אבה, הרבנו נגילה ונזמרה אבה,